ערב טוב לכולם. רציתי לדבר הערב על כמה עניינים חשובים מאוד, ובעיקר דברים שמתקשרים לתכלית שלנו פה בעולם, וכמה טעויות מאוד נפוצות שאנחנו עושים לפעמים בלי להרגיש. ואתם יודעים, יש אמרה שלכל טעות יש מחיר, כל תחום, לא רק בתחום הדת, אם זה בעסקים, אם זה בחיי הנישואים, אם זה בבחירה לא טובה. לצערנו הרב, יש מחיר לכל דבר. אז החכם עיניו בראשו, חז"ל אומרים, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. זאת אומרת, החוכמה היא לצפות כמה צעדים מראש לפני שיהיה מאוחר. באמת שורש כל הבעיות של בני האדם היום בעולם, כל בני האדם, כולל אלה שמגדירים את עצמם כדתיים, הוא חוסר אמונה בבורא, חוסר אמונה בניהול הבריאה, איך הבריאה מתנהלת, וחוסר הבנה בעניין תכלית החיים. זאת אומרת, בעיות מאוד חשובות. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה. למשל, אדם יודע שהוא צריך להגיע הלילה לחתונה, אבל הוא לא יודע את שם האולם והעיר שהחתונה נמצאת שם, והוא מאוד מתאמץ כל היום להשיג דיירקשן, להשיג כיוון איך להגיע לחתונה. שואלת אותו אשתו, נו, אתה יודע איך מגיעים לחתונה? אומר, לא, שאלתי כמה אנשים דיירקשן ואף אחד לא יודע. אומרת לו, איך שאלת דיירקשן אם אתה לא יודע אפילו איפה החתונה, איפה האולם? מה לומדים מפה? שאם אדם לא יודע לאן פניו מועדות, לאן הוא צריך באמת להגיע בחיים האלה, איך הוא ידע כיוון איך להגיע? מה יעזור לו? יכול ללמוד מיליון ספרים. ספרים זה דיירקשן. כל ספר יש לו דיירקשן למקום אחר. יש ספר שהוא דיירקשן איך שומרים שבת, למד אותך איך מגיעים לשמירת שבת מושלמת. יש ספר עצות בחיי הנישואים, איך חיים כמו שצריך. יש ספר חינוך ילדים, יש ספר מידות, יש ספר עניינים של ברכות למשל. זאת אומרת, כל ספר זה דיירקשן לאיזשהו מקום. אבל מה הדיירקשן מעל כל הדברים האלה? כל אחד זה קטגוריה בפני עצמו. מה הדיירקשן הכללי שאדם צריכים להגיע? זה דבר שהרבה לא יודעים. היא להשתדל לעשות את כל שביכולתו על ידי הנתונים שהבורא טבע בו כדי להידבק בבורא. זאת אומרת, תזכרו, אם פעם מישהו שואל אתכם מה תכלית החיים, נכון שאתם תשמעו בהרבה הרצאות שתכלית החיים לעשות מצוות, ותכלית החיים זה ללמוד תורה, ותכלית החיים זה לא לעשות עבירות, ותכלית החיים זה להתחתן ולהקים ילדים שהם בני תורה. יש הרבה תכליות לחיים, אבל התכלית העליונה מעל הכל, שזה אבי אבות כל המטרה וכל הקדושה, זה להידבק בהשם. מה המקור? אולי זה סתם סברה. המקור הוא פשוט מאוד. בכמה מקומות בתורה כתוב לאהבה את השם ולדבקה בו. לא מספיק רק לאהוב את השם, להגיע למדרגה שזה מעל אהבת השם, להיות דבוק בו. פירוש אחד, שאתה והשם נהייתם גוף אחד. למרות שהשם חס ושלום אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, כן? כמו שחז"ל מביאים, זה לא דבר גשמי, אבל בכל זאת הנקודה היא שאנחנו נרגיש שבעצם השם ואנחנו זה דבר, אותו דבר. איך מגיעים לכזה דבר? כל עוד אנחנו מחוברים לגוף הזה, הגוף המשוקץ הזה, שכל הזמן מושך אותנו לכיוון התאוות ועולם השקר ועולם התענוגות, שכל הדברים האלה שהגוף שואף אליהם הם ההפך הגמור ממה שהבורא מעוניין בו. אז זה, למה הדבר דומה? לקרב אגרוף. ממש קרב אגרוף, יש שני מתאבקים. אחד מכה בשני, מי שינצח, מי שיפיל את השני, הוא המנצח. רק להבדיל, הקרב אגרוף הזה בחיינו זה מלחמה בין הגוף לבין הנשמה. הם נאבקים. הדרך שהנשמה נאבקת היא ללא השמעת רעש. כשהנשמה רוצה משהו, אף פעם לא תשמע. כשהגוף רוצה משהו, הגוף יש לו כוח להביע את דעתו בכל רם. למשל, אם אתה לא נותן לגוף את התאוות שלו, את האוכל שלו, הוא לא משתף פעולה. כמה שעות אתה לא אוכל, הגוף מסרב לפעול. כאב ראש, כאב בטן, עייפות, שחרחורת, הוא לא מוכן. יום אחד אתה צם, הגוף לא משתף פעולה יותר. עכשיו, אדם שנאמר, יש לו איזו תאווה מאוד, מאוד רצינית, רואים הרבה פעמים שאם הוא לא נכנע לתאווה הזאת, המצב שלו הוא ממש איבוד שליטה. למשל אדם שיש לו תאווה לסמים, פתאום הוא רועד, פתאום קר לו באמצע החום, פתאום הוא דופק את הראש בקיר, הוא צורח, הוא משתולל, הוא לא יכול לאכול, הוא לא מתפקד. ברגע שאדם הוא מכור לתאווה מסוימת, עכשיו כמובן יש אין סוף תאוות, סמים זה תאווה קצת קיצונית, אבל לא צריכים להגיע כל כך רחוק לתאוות של סמים. כולנו מכורים לתאוות, מי יותר מי פחות. למשל אכילה, כמעט ואין אדם בעולם היום שיכול להתגבר על תאוות האכילה. מה הרי היה? סמים מתוקים, עוגות, פיצוחים, כל מיני דברים. ואם אדם עכשיו אומר, אני עכשיו לשם שמיים שעה לא נוגע בזה, למרות שאני מאוד אוהב את זה וזה התאווה הכי גדולה שלי, לא נוגע, הוא לא יכול. הוא לא יכול להתרכז, הוא לא יכול לתפקד. הוא רק על זה חושב. עכשיו נבוא, נגיד לילד למשל. קחו ילד, שימו לו פחית קוקה קולה על השולחן, שהוא מאוד צמא, רוצה את זה, ואתה אומר לו, לא, אחרי שעה שנלמד, קבל את הקוקה קולה. הוא לא יכול ללמוד. הראש שלו רק על זה. כל רגע הוא שואל, כנאהבת, כנאהבת, כל רגע. רק על זה התאווה שלו. מהרגע שאדם נולד, הוא נמשך כמו מגנט לתאוות העולם הזה. באה התורה אומרת, צריך לעבוד קשה מאוד כדי להתנתק מהתאוות האלה. מי שהצליח להתנתק מהתאוות האלה, הוא נהיה ציפור דרור. ממש, כאילו הוציא ממנו את הזיקים ואת הכבלים, והוא השתחרר. תאווה אחרת של האדם, תאוות נשים למשל. האדם שיש לו את התאווה הזאת, זה מסיח אותו מעבודת השם. ככל שהוא נמשך אחרי יותר התאווה הזאת, ודאי ובוודאי הוא יורד בעבודת השם שלו. ולכן ראינו כמה צדיקי יסוד עולם שברחו מהתאווה הזאת בצורה קיצונית עד הקצה השני. למשל, היה אחד, קראו לו יונתן בן עוזיאל. עד היום זה סגולה ללכת לקבר שלו בעמוקה, סגולה לשידוכים. מה עשה יונתן בן עוזיאל? כל החיים למד תורה, אפילו לא התחתן. היה אחד בן עזאי, בא בן עזאי, היה דורש שצריך להתחתן וכו', והוא היה רווק. אמרו לו, מה אם נאה דורש, נאה מקיים? אתה נותן לנו דרשות על פרו ורבו וכל מיני כאלה דברים. אמר, מה אעשה שחשקה נפשי בתורה? ורוב שהוא היה דבוק בתורה, הוא לא היה מסוגל אפילו לחשוב על האפשרות שישא אישה, עד כדי כך. כמובן שהשניים האלה ידועים בגלל שהם יוצאים מן הכלל. הכלל הוא שהצדיקים הכי גדולים בהיסטוריה הקימו משפחה וכו'. אני רק מראה לכם דוגמה קיצונית לאנשים שרצו לברוח מהתאווה הזאת עד כדי קיצוניות כזאת שאפילו לא נשאו אישה. אברהם אבינו מסופר עליו שעד גיל מאוד מאוד מבוגר הוא לא הכיר את אשתו אפילו. למרות שאתם צריכים לדעת שכולם זוכרים לאברהם אבינו את הקדושה שלו ואת הגדלות שלו, אז זה שהוא לא, שהוא אמר אתה ידעתי, רק עכשיו הוא יודע שאשתו כזו יפה וכל העולם מתפעל מאשתו. עד גיל מבוגר מאוד אפילו אברהם לא הרגיש את זה. אבל באמת לא צריכים כל כך רחוק ללכת. עד לפני שלושה ארבעה דורות רוב האנשים באמת לא ידעו, לא הכירו את הנשים שלהם כמו שאנשים מכירים את הנשים שלהם היום. מחמת הצניעות שהייתה בבני האדם, תוסיפו לזה את העובדה שלא היה חשמל, לא היה אור, והצדיקים ידעו למשל, מי שנשא אישה ידע שבתורה כתוב שאחד שהוא ירא שמיים, אחד שהוא רוצה להיות חרדי, מה שנקרא עם חרדי, למרות שהמילה חרדי הם כבר איבדה את המשמעות שלה, אבל מי שהיה נחשב בדורו כמי חסיד, חרד להשם, אז לא היה לו אפשרות בחיים להכיר את אשתו בצורה אינטימית. למה? כי בתורה כתוב שאדם לא מתקרב לאשתו בשעות היום, אלא רק בשעות הלילה, ובשעות הלילה בזמנם לא היה חשמל, היה איזה נר ככה, איזה כמה שניים, שלוש נרות בצריף או בבית שהם היו גרים, ומילא היה חושך גמור, ככה שאדם יכול היה לחיות עם אשתו 70-80 שנה, ובאמת מעולם הוא לא הכיר את אשתו, מעולם, להכיר אותה בצורה אינטימית, אלא הכל היה בצורה כזאת, אומנם קרובה, אבל עם שמירת דיסטנס מבחינת הצניעות. קל וחומר שאנשים היו מאוד צנועות בשעות היום, ממש אדם לא יכול היה להכיר את אשתו. זה גם מסביר את העובדה, למשל, בתקופת הגמרא, בתקופה של הסיפור שהנוצרים מביאים על ישו, שהרי ישו הוא היה יהודי, והוא התארס עם אישה מרים, הוא היה יהודי, הביא את היהודיה. הוא היה בן של יוסף הנגר, זאת אומרת, זה עוד לא היה נצרות בכלל, זה 50-70 שנה לפני הנצרות. והוא התארס איתה, והלך וחזר אחרי כמה חודשים, ופתאום הוא רואה שהיא בהיריון. אז היא סיפרה לו שאלוקים בא עיבר אותה בחלום. כמובן, היא לא רצתה להגיד לו שהיא בגדה בו, והיא נערה מאורסה. כן, הבעל נערה מאורסה, חייב סקילה. אז באמת היו צריכים גם להרוג את הנואף וגם אותה, כן? אז היא באה וסיפרה לו סיפור שהיא בתולה, ועד היום אתם שומעים את הנוצרים, The Virgin Mary או מריה, כל הסיפור שלהם מהסיפור הזה. עכשיו, היום אם זה היה קורה בדורנו, היה אומר לה, בתולה, בתולה, תלה שתי סתירות מעיף אותה מהחלון. אבל אז, בזמנם, תארו לכם איזה רמת צניעות היה לאנשים, אפילו המושחתים, שהוא כבר נחשב לאדם מושחת, אפילו הוא לא יכול היה להוכיח אם אשתו בתולה או לא. עד כדי כך היה להם תמימות. אבל היום הידרדרנו, העולם הידרדר. העולם הידרדר בכל המישורים, לא רק בתחום הצניעות. אחד הדברים שבאמת העולם מאוד מאוד הידרדר בו, זה מידת האמת. כמעט ואין יותר אמת בעולם, בכלל. בכלל בכלל. בעולם של הגויים והחילונים, זה בכלל הסיכוי למצוא אמת, הוא אחד למאה מיליארד. למצוא איזה אחד שהוא באמת איש אמת, שאף פעם לא מוציא שקר מהפה, ולא זיוף, ולא הונאה, ולא מספר צ'יזבטים, ולא מגזים, ולא, אני יודע מה, איפה היית אתמול? היה לי חום. שואלים את אחותו, למשל, אמא של אשתי סיפרה לי סיפור מעניין. היו שני קושים גויים שהיא סגרה איתם לבוא לפאנל. מה זה פאנל? שאלון. חברות שעושות שאלונים כאלה, לראות לפני שהם מוצאים איזה מוצר לשוק, לראות מה תגובת הקהל, לראות אם יש מה לשפר. אז אח ואחות, הם קבעו למחרת ללכת, משלמים להם איזה כסף. אז האחות הופיעה והאח לא הופיעה. שואלים את האח איפה היית, אומר, my grandmother died. אז היא שואלת אותה, אבל איך אחותך הייתה? או, מילי, תפסו אותו על חם. סתם שקר, כל להגיד, את האמת, לא התחשק לי ללכת, הייתי עייף, מספר איזה סיפור, ממציא שקר סתם, לא עולה כסף, כן? הטעות של בני האדם היום, וזו טעות חמורה שתעלה לנו מאוד מאוד ביוקר, שאנחנו שכחנו פרט חשוב מאוד, שבסופו של דבר, אחרי 120 שנה, מי שבכלל יחזיק 120 שנה, כן? בסופו של דבר, את כל השקרים של האדם יחשפו ליד מישהו שיקר אותו. למשל, אם באת למורה, למה איחרת? היה טראפיק. בסדר, שקר, מה שנקרא שקר לבן, כן? יבוא יום ויראו את המצב הזה, והמורה שלך יראה ששיקרת אותו, שלא קמת, או שאני יודע מה, עמדת בחוץ, או שדיברת בטלפון, לא משנה מה היה. או למה לא באת לחתונה, או הייתי כל כך חולה, בסוף רואים שאתה הלכת לשחק איזה משחק, לא יודע מה. זאת אומרת, כל השקרים האלה חשפו בסוף. זה מה שנקרא עולם האמת, שם השקרים שלך לא יכולים להישאר, כן? אז לכן, כל אלה שכל הזמן נוהגים לשקר, יש כמה בעיות. בעיה אחת, השקרים האלה יעלו לך בסוף ביוקר, כי הבושות יהיו גדולות מאוד. בעיה שנייה, שאדם לעולם לא יכול להרוויח משקר, מסיבה פשוטה, שכמה שהוא משקר יותר, וכמה שהוא מתנהג יותר בזיוף, וכמה שהוא דו פרצופי, וכמה שהוא אחד בפה, אחד בלב, כל הדברים האלה שכמעט כולנו נופלים במלכודת הזאת, באופן ישיר הוא מתרחק מהשם. כל שקר הרחיק את האדם עוד צעד מהקדוש ברוך הוא. למשל, יש דברים שמקרבים את האדם להשם, קריאת תהילים, לימוד תורה, לימוד בספרי אמונה, עבודה על המצוות, על צניעות, כל מיני דברים שמקרבים להשם, ויש דברים שמרחיקים מהשם, עצלות, שקר, כעס. למשל, אדם היה נביא הדור. פעם אחת בחיים הוא כועס, מסתלקת ממנו הנבואה. הוא לא יכול לקבל נבואה יותר מהשם, השם מתרחק ממנו. היה תקופות אצל משה רבנו הגדול שהשם מתרחק ממנו, הוא לא יכול היה לקבל נבואה. זאת אומרת, מה רואים? למשל, אדם שהוא נמצא בדיכאון, בעצבות, מה שנקרא, בלשון המקרא, הוא נמצא בעצבות, בדאגות, בכל הזמן פרצוף תשעה באב, כמו שרובכם פה נראות לי ככה, פרצוף תשעה באב היום. אז אדם שהוא בפרצוף תשעה באב, אין שום סיכוי שהוא יכול להרגיש בנשמה קרבה להשם. אין כזה דבר. הדרך היחידה שאדם יכול להרגיש קרבה להשם היא או מתוך לימוד תורה שמביאה לידי שמחה, או מידי תפילה והתרוממות רוח, או על ידי עשיית מצוות שמקרבות להשם, והכי הכי הכי חשוב זה להיות בשמחה. עכשיו, מה קורה שלפעמים אדם הוא לא ברמה להיות בשמחה? כל דבר קטן מכניס אותו לעצבות, לדיכאון. השידוך מתעכב, פרנסה מדשדשת, מאכזבים אותו בעבודה, הבוס מבזה אותו, בא מישהו חדש היום לעבודה וכבר עבר אותו, הוא כבר שנה שם, לא קיבל קידום, אני יודע מה, איזה מישהו העליב אותו ברחוב היום, גנבו לו איזה $100 היום, כל מיני סיפורים. כל פעם שאני בא רואה אנשים פרצוף תשעה באב, מה איתך? למה אתה כזה שבור? יש איזה אחד, דיברתי איתו היום, לפני 8 שנים בערך, מישהו גזל אותו $100. 8 שנים הוא שונא את הבן אדם הזה עד היום. $100. בשביל $100, 8 שנים, שומעים? 8 שנים הוא שונא את הבן אדם הזה. כל פעם שאני רק מזכיר לבוא לאיזה מקום שההוא נמצא שם, מה תזכיר את השם הזה? 8 שנים עבר. מה, איך זה יכול להיות? אז היום אמרתי לו, כבר לא יכולתי להתאפק, אמרתי לו, שמע חביבי, אתה צריך להבין שאתה באמת בצורה שאתה מתנהג, אתה לא רק שאתה רחוק מהשם, אתה בכלל בכלל לא דתי. אתה לא יכול לקרוא לעצמך דתי. אומר לי, למה? אמרתי לו, איך יעלה על הדעת? שני יהודים, אחד שונא את השני, 8 שנים בגלל $100? מילא, אתה אומר ל$100 מיליון, אחרי 8 שנים עוד זוכרים, נו. זה כבר עניין של חיים שלמים, כן? $100? הוא גם לא מבין מה כל כך חמור בזה. הוא לא מבין. אני מנסה להסביר לו 15 דקות בטלפון, ראיתי שאני מדבר לקיר. הוא לא מבין, הוא כל פעם חוזר לאותה נקודה. אבל מה, אני עבדתי, ובאותו זמן הייתי צריך את הכסף, כל היום עבדתי, ובסוף היום מישהו גנב איזה כלי, והוא בא ואמר לי, אתה היית אחראי, אני מוריד לך את זה מהמשכורת, וזה, אמרתי לו, אבל עבר 8 שנים, ריבונו של עולם, איך יכול להיות? אז התחלתי לתת לו נאום. מה הנאום? אתה לא מבין שזה הכל מהקדוש ברוך הוא? מה פתאום? הוא גנב, זה הוא אשמתו. אם הוא לא היה גנב, אז בשביל מה יש בית דין? אז אמרתי לו, הבית דין שלא יהיה בלגן בעולם, שאנשים שאין להם אמונה בהשם, אז הם הולכים להילחם בבית דין, שלא יהיה תוהו ובוהו. אבל מי שמאמין בהשם צריך ללכת לבית דין, לעמוד שם שעה, להתווכח, להתחנן לדיינים, להביא הוכחות, להביא עדים, לבזבז שם עוד פעם ועוד פעם ולהתבזות. הרי גם אם לא מגיע לך הכסף, אפילו אם הדיינים יפסקו לטובתך, גם לא בטוח שיהיה לו לשלם לך, זה א', וגם אם הוא ישלם לך, אם זה לא מגיע לך, תפסיד את זה בעוד חודשיים במקום אחר, אז מה אתה כל כך מבזבז את הזמן? ואם זה מגיע לך, הרי כבר התורה הבטיחה שאף אדם לא יכול להפסיד פרוטה שלא מגיע לו להפסיד. אז באמת הוא רק היה השליח. עכשיו שאתה הולך ונלחם, נו בסדר, אז מחזירים לך בבית דין את $100 או את $1,000, מחסידים את זה ממקום אחר, אז לא חבל. קיצור, זה המציאות שלנו היום. כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא בא ונתן תורה, ציפור לא ציצה, שור לא גאה, אף חיה לא השמיע קול, אף בן אדם לא דיבר, כולם, הגויים עמדו דום, כולם עמדו עמומים, כל העולם קפה. שום דבר, המלאכים לא אמרו שירה. אתם יודעים, המלאכים אומרים כל יום שירה להשם, יש מלאכים שכל התכלית שלהם זה רק לשיר להשם ולשבח אותו כל היום. זה מה שאנחנו אומרים בקדושה, בתפילת 18, והאופנים וחיות הקודש, כל אלה זה שמות של מלאכים, אומרים קדוש, 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 וכו'. אז כולם קפאו. למה? השם ירד על הר סיני ונתן תורה לעם ישראל. יש כאן מישהו שיכול להגיד לי, מה היה כל כך חשוב להשם, בזמן שהוא נתן לנו תורה, שזה אחד בסין, ואחד בהודו, ואחד במצרים, וכולם יעמדו דום ויעצרו ככה ולא יוכלו לדבר, ואף ציפור לא תצייץ ואף סוס לא יזוז? מה הרווחנו מכל הדבר הזה? אתה נותן עכשיו תורה בסיני יש מאורע חשוב, מה אכפת לנו עכשיו שכל העולם קפה? מה המסר? הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר סתם, כן? כל דבר יש בו עומק גדול, וצריכים להבין למה השם עשה את זה. יש מי שיכולה להגיד פה למה הקדוש ברוך הוא הקפיא את כל העולם בזמן שנתן לנו תורה באותם שעות? למה כולם קפו? מה השם רצה להגיד? לעשות רצונו, שההודים ימשיכו לעבוד. מה הבעיה? מה זה מפריע לנו? התשובה לכך היא פשוטה מאוד. יש שתי דרכים שבה הקדוש ברוך הוא מתקשר עם בני האדם. הדרך של היום והדרך של פעם. פעם, בתקופת יציאת מצרים, בתקופת מתן תורה, כל העולם ראה את השם בצורה קרובה, ברורה וישירה. והשיא של זה היה במתן תורה, שכולם שמעו גם את קולו של השם, לראשונה ולאחרונה בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא בא והתחבר ישירות לעם הזה שנקרא העברים, שהיום זה עם ישראל. מיליונים עמדו ושמעו את השם מדבר בהר סיני. מאז ועד היום, וגם לפני יציאת מצרים, תקופה שלפני יציאת מצרים, והתקופה שאחרי מתן תורה, עד היום, 3,300 שנה, בכל פעם שהשם רצה לתקשר איתנו, הוא מתקשר איתנו בכל רגע ורגע, איך הוא מתקשר איתנו? דרך שליחים. עכשיו, מי אלה השליחים? פעם זה הגוי ברחוב, פעם זה האימיגריישן, פעם זה השוטר בכביש, פעם זה אמא שלך, פעם זה בן שלך, פעם זה החבר הכי טוב שלך, פעם זה סתם איזה בן אדם שבא ומצא תחן בעיניו ועזר לך באיזה משהו. זאת אומרת, הרבה שלוחים למקום. כל בן אדם בעולם, כל חיה, כל ציפור, כל בעל חיים, כל פרפר, כל יתוש, כולם בין והם מעוניינים בזה, בין והם לא מעוניינים לזה, באיזושהי צורה הם בכל רגע ורגע ממלאים שליחות של השם. יש כאלה שמודעים לזה שהם שליחים של השם, ויש כאלה שאפילו לא מבינים שהם שליחים של השם. עכשיו, מה הנקודה היא פה? שאנחנו למשל נפגענו על ידי אדם בשר ודם, מה הייתה צריכה להיות התגובה שלנו אם היינו צדיקים? מה? מיד דקה אחרי לקרוא להשם ולהתחיל לדבר איתו, סליחה הקדוש ברוך הוא, כנראה שעשיתי משהו שגרמת לאדם הזה לבוא לעשות לי את זה, או לחיה הזאת שתנבח עליי, או, או לשועל הזה שאוכל לי את התרנגולים בגינה. זה היה מסר, או היתושים שעקצו אותי כל הלילה. הרי כתוב בתורה, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אומרים חז"ל, מי זה אויביו? אויבי איש, אנשי ביתו, אשתו והילדים שלו, הם אלה שמורדים בו תדיר. אם הקדוש ברוך, אם הוא מוצא חן בעיני השם, שומעים? אם הוא מוצא חן בעיני השם, הם לא מפריעים לו אשתו והילדים, אלא משתפים איתו פעולה, עזר כנגדו. זכה היא עזר בעדו, לא זכה היא כנגדו. זה תלוי ביחסים בינו לבין השם. אותו דבר אומרים חז"ל, עוד דעה, ברצות השם דרכי איש, מי אלה היתושים והזבובים. אם הקדוש ברוך הוא מרוצה ממך, אף יתוש לא עוקץ אותך. אם הקדוש ברוך הוא לא מרוצה ממך, כל לילה אתה מתעורר בבוקר, כל הגוף עקיצות. למה השם עשה לך את זה? כדי להעיר אותך. ככה אומרים חז"ל, זה לא איזה המצאה, ככה איזה ניחוש. חז"ל אומרים, אויביו אפילו יתושים, עד רמה של יתושים. זאת אומרת שיתוש עקץ אותך, אם לא הגיע לך, לא היו נותנים ליתוש הזה לבוא אליך. הרבה פעמים רואים בצבא או בכל מיני מקומות שיושבים איזה 20-30 בשורה, שניים, שלושה קמים בבוקר, כל הגוף הקיצות, כל השאר כלום. איך זה יכול להיות? מה? היתושים דווקא באו לבן אדם אחד כל הלילה, הקצו אותו 20 פעם? מה עם כל אלה שישנו לידו? כרגע השם שלח אותם אליו, והמסר היה אליו. אם השני גם היה צריך לקבל מסר, גם אותו היו קצים. עד כדי דברים שנראים חסרי משמעות ומקריים, הכל זה יד השם. לכן, אדם שבא ורב עם אנשים, אדם שכועס על אנשים, אדם שמדבר לשון הרע על אנשים, אדם שכל הזמן חי בעצבות ובדיכאון בגלל שזה מישהו פגע בו ומישהו לא עוזר לו, בעצם כל התקעה שלו היא כלפי השם, רק הוא לא יודע את זה. כי האנשים האלה רק השם משתמש בהם כדי לעשות את מה שהוא רצה, ואם הם לא היו בוחרים לעשות את מה שבחרו, השם היה שולח שליח אחר. אם אותו אדם לא היה רוצה לדקור אותו למוות, אז עץ היה נופל עליו. זאת אומרת, אם נגזר לו למות, השם היה הורג אותו, עם ההוא או בלעדיו. ואם נגזר לו להיות עשיר, כמו שהבן איש חי מביא סיפור, שיש איזה אדם שהרוויח הרבה הרבה כסף, והגיע למסקנה שהוא לא מעוניין בכל כך הרבה כסף, אז הוא אמר, מהיום ועלה אני אתחיל לעשות שטויות בביזנס. למה? אני רוצה להראות לאנשים שכולם עושים לי עין הרע, אני רוצה להראות להם שהפסדתי. מה אני אעשה? אני אתחיל לעשות כמה עסקאות רעות בשוק, שיתחיל לצאת פה שמועות שאני מפסיד הרבה כסף, יעזבו אותי. לא יבואו אליי לצדקה, לא יבואו לעשות לי עין הרע, לא יבואו לדפוק לי בדלת, ככה היה החשבון שלו. אז הלך קנה איזה סחורה, אמרו לו, מה אתה נורמלי? אתה איש ממולח כמוך קונה כזאת סחורה? אמר, כן, קנה את הסחורה, למחרת זה עלה לשמיים. אמר, איך זה יכול להיות? מה, אני קניתי סחורה הכי גרועה שיש. מה קרה? היה שמועות, אמרו, אם החכם הזה, העשיר הזה, קונה מהסחורה הזאת, כנראה הוא יודע משהו. כולם הלכו קנו, המחיר עלה. אחר כך הלך קנה משהו אחר, במטרה להפסיד. כל מה שהקונה רוצה להפסיד, מרוויח. בא לבן איש חי, אומר לו הבן איש חי, מה חשבת? שהיית מרוויח, חשבת שזה בזכותך. עכשיו השם מראה לך שבעצם אתה לא עושה פה כלום. זאת אומרת, מה יוצא מפה מכל הסיפור? שאם אדם יתאמץ להפסיד, ואם נגזר לו להיות עשיר, לא יעזור לו כלום, הוא יהיה עשיר בעל כורחו. מה שהוא לא יעשה, הוא יהיה עשיר. מה שהוא לא יעשה. ואם אדם נגזר לו להיות עני, מה שהוא לא יעשה, יישאר עני. ויש אנשים שהקדוש ברוך הוא מנווט אותם up and down. פעם הוא למעלה, פעם הוא למטה, לצורך התיקון. זאת אומרת, כל מה שבאמת קורה לך, הכל לטובתך, הקדוש ברוך הוא מנתב אותך לזה. רק מה? הבורות. הבורות שלך חוגגת, אין לך מושג מה הולך, אז מה אתה עושה? אתה רב עם ההוא ורב עם ההיא ומתווכח עם זה ונהיה חולה ונהיה עצבני. כתוב כמה דברים ממש מפחידים. כתוב שהאדם שכועס, השכינה מסתלקת ממנו. כתוב עוד יותר גרוע, יש מצבים בחיים של האדם שהוא כועס, חלק מהנשמה שלו יוצאת לו מהגוף, עוזבת אותו. לפעמים רואים שאחרי שאדם היה לו התפרצות זעם רצינית מאוד, וככה בפרסיה צעק וכילל וגידה וזרק דברים, השתולל, מאותו רגע נהרס לו כל המזל בחיים, עד כדי כך. מאותו יום כבר לא הולך לו בכלום. אז כולם שואלים, איך זה יכול להיות? מה, עד לאותו יום הכל הלך. מאותו רגע כבר כלום לא הולך לו. למה? הסתלקה לו הנשמה. זה לא אותו בן אדם. בנשמה זה דבר אלוקי. אם הנשמה הזאת נגזר לה להיות באושר ובטוב, ועכשיו מהכעס היא יצאה, אז האדם הזה כבר אין לו את אותו מזל, כי זה לא אותו בן אדם יותר. עד כדי כך, דברים מפחידים. זה דברים של קבלה, אנחנו לא כל כך מבינים בזה, אבל מדבר אחד מבינים פה, שלכעוס דבר מאוד מאוד לא מומלץ. אז הבן איש חי אמר לו, חביבי, אתה נגזר לך להיות עשיר, לא יעזור לך, אתה חושב באמת שהעין הרע פוגעת באנשים? קודם כל, השם החליט שהאדם ייפגע. אחרי שהשם החליט שהאדם ייפגע, הוא שלח לו איזה מישהו לשם, והוא עשה לו עין הרע, והוא תולה את זה בעין הרע. אבל באמת, השורש, עוד לפני שבכלל היה עין הרע, אם לא היה מגיע לך להפסיד, אף אחד לא יכול להסיק לך גם עם 1,000 עין הרע. זאת אומרת, שימו לב, כשאתה בא היום שואל לאדם, תגיד, למה השנה אתה מפסיד? עשו לי עין הרע, המתחרה שלי פתח ממול חנות, זה בגלל זה, זה בגללו, זה אשתי מבזזת לי את הכסף. כל מיני כאלה תרונות. תכלס, למה אתה מפסיד? כי השם לא מרוצה ממך, הוא שולח לך מסר. יש עוד בעיה של חוסר אמונה, של קמצנות. יש הרבה אנשים קמצנים. עכשיו, יש כמה סוגי קמצנים. יש קמצן שהוא קמצן לכל העולם ולעצמו גם. ממש כל הזמן הוא דואג בטעות שלא יצטרך לבזבז דולר. כל הזמן משווה מחירים, עובר מחנות לחנות, איפה שיש סלים. כל החיים שלו רק עסוק בלחסוך, ואיפה אני חוסך עוד דולר. יש קמצן שהוא קמצן לכל העולם, אבל את עצמו הוא אוהב, את עצמו הוא מפנק, בזבז על עצמו, קונה דברים יפים, אבל אפילו לאשתו ולילדים הוא לא מוכן לתת. יש קמצן שהוא לא ולמשפחה שלו הוא מאוד נדיב, אבל לאף אדם אחר הוא לא מוכן לתת כלום. יש קמצן שלא רק למשפחה שלו הוא נדיב, הוא גם נדיב לאנשים אחרים, רק מה? הנדיבות שלו היא רק לפי האינטרסים שלו. למשל, אם הוא מרגיש שביום מהימים יצא לו תועלת מהאדם הזה, הוא מתגבר על הקמצנות. ואם לא, הוא לא מוכן. בקיצור, יש כמה דרגות של קמצנים. אבל באמת כל דרגות הקמצנות, מי יותר, מי פחות, נובע גם כן מעניין אחד של חוסר אמונה. מי שיש לו אמונה בהשם, על מה יש לך להיות קמצן? איזה שכל. השם נותן לך שנה, כך וכך כסף. אתה רוצה לחסוך את זה שהילדים שלך יתחתנו, שתעשה להם חתונה, זה מראה שאתה אין לך גרם של אמונה בהשם. היום אתה בן 25, מה אתה דואג? שהילד שלך יהיה בגיל חתונה, תהיה בן 40. עד אז אתה יודע כמה דברים יעברו בחיים שלך? כמה מיליונים יכולים להתגלגל לך ביד? מה עושה הטיפש? כל דולר שלו מחביא. יום אחד בא, אני מכיר אחד כזה, יום אחד הרואה חשבון שלי בא, אומר לי, תגיד לי, אתה רוצה לקנות 40,000 דולר ב-1,000 דולר? אמרתי לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר לי, יש עכשיו חבילה של 40,000 דולר, עומדת למחירה ב-1,000 דולר. אמרתי לו, אני עדיין לא מבין מה אתה אומר. הוא אומר לי, בוא אני אסביר לך. יש איזה ישראלי אחד, יש לו חנויות נעליים. הוא חסכן גדול. אומר לי, הבן אדם הזה ברזל. אפילו שהוא כבר צריך לתת לי את הכמה מאות דולרים על העבודה, הוא מתחיל להתווכח איתי, להוריד לי עוד 50, עוד 100 דולר. מה עשה הבן אדם הזה? שם בכספת 40,000 דולר עם גומי, והשאיר איזה שם תקופה. היה לחות קבועה מאוד שם, במקום הזה. ובמשך הזמן הכסף נדבק. עכשיו הוא מה? הוא רוצה להפריד את הכסף. הוא לא יכול להפריד. אמרתי לו, אז מה אני אעזור לי אני? חבילה של כסף שאי אפשר להפריד. הוא אומר לי, לא, יש בוושינגטון, איפה שמייצרים את הכסף, יש מעבדה מיוחדת. אתה הולך לשם, הם בודקים את זה עם לייזרים, עם טלסקופים, הם שוקלים את זה. זה לוקח תקופה, אולי שבועות, אולי חודשים, ויש סיכוי שלפחות את רוב הכסף תקבל. רק מה, זה הרבה עבודה, והוא אין לו זמן בשביל זה. הוא יש לו חנויות לנהל. הוא מוכן למכור את זה ב-1,000 דולר, שמישהו אחר ילך יעשה את זה. אז נזכרתי, אמרתי, תראה, אם האדם הזה היה פחות קמצן, והיה נהנה מהחיים, וקונה לעצמו דברים שצריך, ומכניס את הישיבות שלו, את הילדים שלו בישיבות יותר טובות, וקונה לאשתו ומשמח אותה, וקונה לה דברים כדי שתהיה שמחה, ומביא לה עוד עוזרת ועוד מטפלת, לפחות לא היה מפסיד את הכסף. עכשיו הפסיד גם את הנוחיות, גם את השלום בית שלו, גם את הרמה של הילדים שלו, אין לו, נשאר לו כלום, וגם את הכסף בסוף. מה יוצא מהסיפורים האלה? ככה, תשמעו. הקדוש ברוך הוא כל שנה נותן לאדם כך וכך כסף. מה עושה האדם? אין לו ביטחון. אומרים חז"ל, מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל מחר, הרי הוא מקטני אמנה. אין לו אמונה בכלל. אפס. עכשיו, רוב האנשים היום בעולם הם כאלה. כמעט, יש אנשים שלהם מיליארדים ועוד חוסכים לעתיד. מה אתה חוסך? רק מהריבית של הכסף שלך תחיה 1,000 שנה אם היית יכול. מה אתה כל כך דואג? מה כל הזמן אתה חוסך, פותח עוד תוכנית חיסכון, קונה עוד משהו, בשביל מה? מה התועלת של כל זה? הרי אתה לא מבין שזה משאבה שהיצר הרע מעסיק אותך בדברים האלו. יש איזה מעשה עם איזה רב אחד, חסיד, שהוא יום אחד בא אליו אני, דפק לו בדלת. אומר לו, כבוד הרב, אני צריך לחתן את הבת שלי ואין לי דולר. חתונה עוד שבועיים, לא יודע מאיפה להתחיל. אתה יכול לעזור לי? יש לך עצה בשבילי? אומר לו, כן. כותב לו מכתב, אומר לו, לך אצל העשיר ברחוב כך וכך, תן לו את המכתב הזה, שייתן לך את הכסף. אז הוא כותב לעשיר, נא לתת לעני הנעל, סכום 30,000 דולר לחתונת ביתו, הרב כך וכך. לא, אולי כבודו ייתן, אולי תעזור לו, תרחם עליו, שום בקשה. הוראה, נא לתת כך וכך. הוא בא לעשיר, העשיר פותח את המעטפה, קורא את המכתב, יוצא לו כוכבים מהאוזניים. כולו בזעם, נהיה אדום, מתחיל להזיע מזעם. קורא לאשתו, מראה לה, את רואה איזה חוצפה יש לחרדים האלה? בואי תראי מה זה, בואי תראי את הרב, כן? אומר לו לעני, תשמע חביבי, תסתלק מפה מהר לפני שאני באמת אסתלק אותך מפה בכוח. אתה והרב החצוף שלך, תגיד לרב שלך שמילא הוא היה כותב את זה בצורה מנומסת, נותן לי פה פקודות, מה הכסף שלי זה שלו? תסתלק ותגיד לו שאני לא מעוניין לתת לך פרוטה בגלל זה. אני מסכן, מה ידע? הוא לא ידע מה יש במכתב. לוקח את המעטפה, חוזר לרב. הרב נאנח, אומר לו, איי, חבל. טוב, תלך לכתוב, הוא מוציא את המכתב, כותב מכתב חדש, אומר, תלך לצא אחד התלמידים שלי מהישיבה, הוא גר ברחוב כך וכך, הוא ייתן לך, הוא כותב לו, תן, נא לתת לו, לא 30,000 דולר, 4,000 דולר. לך, תתחיל משם, השאר השם יעזור. הוא בא לבית של התלמיד, הוא רואה בית מוזנח, עוני, עוני משווע, ילדים יחפים, נכנס בפנים, אז הוא אומר, מה הולך פה? אפילו מזגן אין פה. הוא אומר, טוב, הרב יודע מה הוא אומר, כן? הוא אומר לו, כבודו, קוראים לו כך וכך, הוא אומר, כן. הוא נותן לו את המעטפה, הוא פותח את המעטפה, נא נתת לעני הזה 4,000 דולר. הוא קורא לאשתו, קורא לבת שלו, קורא לבן שלו, מתייעצים, ככה נבוכים, מאיפה נביא לו 4,000 דולר? אומרים לו, טוב, תשמע, תבוא בבקשה בערב, ואנחנו עד הערב נארגן לך את הסכום הזה. הלכו לרחובות, דופקים בדלתות, אוספים 100 דולר מזה, 50, מלווים מפה, מלווים משם. היא מכרה את השרשרת שלה, זה הבן שלה מכר משהו. כולם מכרו, איכשהו עד הערב ירגנו 4,000 דולר. בא אני בערב, נותנים לו את הכסף עם חיוך, שיהיה לך מזל טוב לבת שלך, נתן לו את כל הכסף. אני הזה השתומם, מה הולך פה? המיליונר הזה לא, גרש אותי בבושת פנים, אני הזה מאיר לי את פניו. חוזר אל הרב, אומר לו, נתן לי, אומר לו, בסדר, חזק וברוך, תבוא עוד שבוע, נראה מה נעשה. בקיצור, כעבור כמה שנים, יום אחד דופק בדלת של הרב אותו עשיר. מה קרה לאותו עשיר? מאותו יום, לאט לאט הידרדרה הפרנסה שלו, עד שהוא בעצמו נזקה כבר לעזרה ולצדקה. הוא היה הרב של העיר. יום אחד אשתו אומרת לו, אתה לא קולט שמאותו יום שגירשת את העני וביזית את הרב, הלך לך כל הברכה? הוא אומר, כן, חשבתי על זה. היא אומרת, טוב, אין לך, מה? גמרנו, הקדוש ברוך הוא קיים בך את הפסוק, משפיל גאים עדי ארץ. אין ברירה, לך לרב, נראה, שימחה לך. אומר, בסדר, הוא בא אל הרב, נכנס אל הרב, אומר לו, כבודו, אני באתי לבקש מחילה על זה שביזיתי אותו לפני כמה שנים. הרב אומר לו, תזכיר לי על מה מדובר, מספר לו מה היה. אומר לו, זה אתה, כן. בינתיים, מה קרה לעני, התלמיד? העני הזה בינתיים נהיה עשיר כקורח, נהיה מעשירי העיר. תפך הגורל. אומר לו העשיר לרב, תראה, כבוד הרב, זה לא שאני לא אוהב לתת צדקות, אני נותן פה ושם צדקה. אולי לא מספיק, אבל נותן. מה שיצבן אותי זה הצורה של המכתב, שכאילו אתה מנחית עליי הוראות. אומר לו הרב, תשמע טוב, היה לך ניסיון חייך זה היה. ונכשלת בו. מעלת בתפקידך, הוא אומר לו. הוא אומר לו, מעלתי בתפקידי? מילא, אתה אומר שאני התקמצנתי, לא נתתי, לא חיבדתי, בסדר, אבל מה זה שייך לי למעול? אני לא גנב. הוא אומר לו, מעלת בתפקידך. הוא אומר לו, תשמע, לפני שאנחנו התגלגלנו לעולם הזה, אני, רצו לגלגל אותי בתור העשיר של העיר. אמרו לי, אנחנו הולכים לתת לך את כל הכסף של המסחר והכל, שאתה תהיה האיש הכי עשיר בעיר, שתדאג לעניים. אמרתי לקדוש ברוך הוא שאני לא מעוניין בזה, לא רוצה עושר, רוצה לשבת בישיבה, ללמוד תורה, להיות דל. זהו, חי מהיד אל הפה, העיקר שאני עסוק בתורה והמצוות. אמרו לי, אין עצה, אתה חייב לקבל את התפקיד, זה לתיקון שלך. הוא אומר, התווכחתי, אמרתי בבית דין של מעלה, לא מוכן להיות עשיר. לא רוצה, למה? אחרי שאני עשיר אני כבר לא אזכור מה תפקידי, רוצה להיות אני, לא רוצה להיות עשיר, רוצה להיות תלמיד חכם. התייעצו בבית דין של מעלה, אמרו לי, טוב, אם אתה לא רוצה, כבר נגזר לך עושר, יש לך עכשיו הזדמנות למחול על זה, תגיד למי אתה רוצה להעביר את הכסף. מכל הנשמות שחיכו לתיקון בחרתי אותך, אמרתי שכל הכסף שרצו לתת לי שיתנו לך, נתנו לך את כל הכסף. יום אחד בא אליי העני הזה, רציתי לעזור לו, לא היה לי, הצטערתי מאוד, שלחתי אותו אצלך עם הוראה שתיתן לו מהכסף שלי, לא שלך, הכסף שהיה צריך להיות שלי. אומר לו, וזה היה הניסיון שלך, עכשיו מעלת בתפקידך, אז עכשיו אני ביקשתי בתפילה שיעבירו את הכסף שלך לזה שהוכיח את עצמו, זה שלא היה לו כלום, הלך, רץ, סימן שהיה אכפת לו מעניים, הוא ראוי לתפקיד, העבירו לו את כל הכסף. אומר לו השירה, אילו רק ידעתי. אומר לו, מה זה אילו רק ידעת? אם היית יודע, זה לא היה ניסיון. כל החיים הרי זה ניסיון, בגלל שאתה לא יודע, אתה צריך להאמין. אם היית יודע, לא היה ניסיון. אם השם היה בורך, אני מחר שולח לך, אני ב-12 בצהריים. תן לו לפחות $1,000. גם ערפאת היה נותן לו. מה? מה השאלה בכלל פה? אז זה ניסיון? זה ניסיון? הרי אתם יודעים, באברהם אבינו, הרבה אנשים חושבים שהניסיון היה שאברהם הסכים לשחוט את בנו. טעות חמורה באמת. זה לא היה ניסיון בכלל, זה גם אתם הייתם שוחטים את הבן שלכם. למה? אם השם בא אומר לך, לך שחט את בנך, יש לך ברירה? אם אתה אידיוט, אתה מצטער. אם אתה חכם, אתה שמח, כי אתה יודע, השם יודע מה הוא עושה, כן? אבל אני לא חושב שיש אחד בעולם שהיה מעיז להגיד לה, השם לא רוצה, עזוב אותי. לא מאמין, כי הרי הוא יודע שאם השם רוצה לקחת אותו, ייקח אותו גם בלי השחיטה שלך, כן? אלא מה היה הניסיון? הניסיון היה... שהקדוש ברוך הוא במשך שנים הבטיח לאברהם שיהיה לו בן שימשיך אותו, שירש אותו. אמר לו, לא ירש אותך בן העמה הזאת, ישמעאל. זאת אומרת, בגיל 99 סוף סוף התקיים ההבטחה, והנה רק התקיימה ההבטחה, הוא הולך רוצה להרוג אותו עכשיו. מה אתה, אתה סותר את מה שהבטחת לי? זה היה ניסיון אחד. הניסיון השני היה שאברהם אבינו היה מחזיר בתשובה, והיה בא לגויים שזורקים את הילדים שלהם לאש, והיה אומר לו, זה לא רצון השם. אנחנו לא רוצה כאלה דברים, תפסיקו להרוג את הילדים שלכם, זה לא התכלית פה. פתאום עכשיו הוא ילך יעשה את אותו דבר, מה יגידו כל אלה שהוא יחזיר אותם בתשובה? הם יחזרו בשאלה. זה היה הניסיון שלו. מה עכשיו? יגידו לי, אתה שנים דרשת לנו שלא זורקים את הילדים לפני האל, עכשיו אתה הולך עושה את אותו דבר, אז מה הרווחנו ממך? סימן שכולך שקר. ואף על פי כן, הדבר השלישי, שאומרים לו, מחר הבן שלך הולך למות, אבל לא אמרו לו באיזה שעה, כתוב וישכם אברהם בבוקר, 5 בבוקר כבר היה שם. והדבר הרביעי, וישכם, איך יכול להיות שהוא הלך לישון? אומרים לבן אדם, מחר בבוקר הבן היחיד שלך אחרי 99 שנה זכית לבן, אתה הולך להרוג אותו. בסדר, אתה מבין שזה רצון השם, אבל איך יכול להיות שהלכת לישון? סימן שהוא הגיע לדרגת אמונה כזאת. אתם יודעים מה היום? תגידו לי אם אני צודק או לא. היום בן אדם נתן לך צ'ק $100, $200, $500, לא משנה, כן? חזר הצ'ק. 10 בלילה נכנסת למחשב, אתה רואה בחשבון בנק שלך, ירד לך $1,000 מהחשבון. מה קרה? אתה מסתכל, אתה רואה אותו אחד שנתן לך צ'ק, הקליינט הזה הקפיץ לך את הצ'ק. כולך זועם. אתה מרוב עצבים, מדליק סיגריה אחרי סיגריה, אתה לא יכול להירדם. למה אתה לא יכול להירדם? כל הלילה אתה מתהפך במיטה, מתי כבר יהיה 9 בבוקר שהוא נכנס לחנות, שאני אתפוס אותו בטלפון, את המנובל הזה. ככה הבן אדם. אברהם אבינו לא קפץ לו צ'ק של $1,000. אמרו לו, הולכים לשחוט את הבן שלך שחיכית לו כל כך הרבה שנים, הולך לישון, וישכם בבוקר. איך הוא נרדם? אתם יודעים איזה רמה של אמונה זאת? אתם מכירים עוד אחד בעולם שהיה יודע שבבוקר הוא מביא את הבן שלו למוות,
הולך, אין לו ברירה, הוא הולך לישון, איך יכול להיות? אדם אחר, מה היה עושה? נשאר ער כל הלילה, מביא את כל השכנים שיחזיקו אותו ער כדי שיהיה כמה שיותר עם הילד. ולא רק שלא היה הולך בבוקר, היה מושך את זה עד השקיעה, עד שמונה בערב. לכן הוא זכה להיות אברהם אבינו, אתם מבינים? לא סתם הוא נהיה אברהם אבינו, לא סתם 4-5 מיליארד אנשים זוגדים לו. אברהם, אברהים, אברהם, כל העולם, אברהם. כל כך הרבה אנשים קרויים על שמועם בעולם. אייב, אייבי, אבי, כולם אברהם אבינו. אתן לכם דוגמה מדוד המלך. דוד המלך, היה לו את כל הסיבות שבעולם לבעוט בהשם. כל הסיבות. להתלונן, לכפור, להגיד אין דין ואין דיין, אין צדק. זה תורה וזו שכרה, כל המשפטים המפורסמים, מילה הוא לא פתח את הפה. לא רק זה, מתוך הבית שלו, החורבן שלו בא, בנים שלו, הבן שלו רודף אחריו, אחד אונס את האחות שלו, אחד רודף אחריו, לוקח אותו מהמלוכה, שוכב עם הנשים שלו. אם היה קורא לצדיק היום מה שקרה דוד המלך, לא יודע אם הוא היה יכול לעמוד ברבע מהניסיון הזה. הבן שלו רודף אחריו, הוא מתחבא במערות, הבן שלו רוצה להוכיח שהוא באמת... זה לא סתם שהוא נגד, זה לא, זה אמיתי. אז הוא הולך, אונס את הנשים שלו, כל סיפור מזעזע, אפשר להאמין כזה דבר. ודוד המלך לרגע לא יורד באמונה. מה עושה דוד המלך כל חייו? במה דוד המלך נזכר? מזמר להשם. כל רגע ורגע בחייו, כולו אמונה. ואני אמונה, קרבת השם טוב לי, קרבת אלוקים. קרבת אלוקים לא יודע. דרך אגב, דוד המלך אמר, ואני קרבת אלוקים טוב לי. שואלים, למה קרבת אלוקים? היית צריך להגיד קרבת השם. השם זה מידת הרחמים, אלוקים זה מידת הדין. מה אתה רוצה? תקרב למידת הדין? תקרב למידת הרחמים, עדיף. מה רואים פה? שדוד המלך היה במדרגה שהוא ידע, לא, השם של הרחמים לא טוב לי, השם של הדין טוב לי. שומעים? זה מדרגה. כולם מבקשים רחמים, רחמים, על אדם שהוא בעל אמונה וביטחון גדול, פוך, הוא רוצה שהשם ידון אותו בתקיפות. לכן יש לו מתקתק עם הצדיקים כחוט השערה. רואים משה רבנו כמה טעויות קטנות, איזה עונש הוא קיבל, לא נכנס לארץ, נורא והיום, על מה? דיבר אל הסלע, ניקה בסלע, אם זה היה קורה בימינו, מה היה אכפת לו מזה בכלל? אתן לכם דוגמה מיוסף. יוסף, גיל 17, מתנתק מאבא שלו. לוקחים אותו לארץ הכי טמאה בעולם, מוכרים אותו לעבד, קודם כל זורקים אותו לבור, אחר כך מוכרים אותו למצרים, לוקחים אותו להיות משרת בבית של אנשים טמאים, עובדי אלילים. אחר כך הוא נכנס לבית הסוהר, יושב שם עם הגויים הכי שפלים עלי אדמות, בתוך בית הסוהר. ייסורים, עוגמת נפש, מחשבות, אני כבר בחיים לא התחתן. אני העברי היחיד פה, אני לא יכול למצוא שידוך פה בכלל. אין לי סיכוי במדינה הזאת להתחתן. המשפחה שלי הלכה, אני לא היה טלפוני כמו היום, אינטרנט, אתה מכניס איזה שם, אחרי דקה אתה יודע איפה אבא שלך נמצא. עולם אחר היה. מי יודע אם אני אי פעם אראה אותם? לעולם לא אראה את אבא שלי, לעולם לא אראה את האחים שלי. מי... ולא אמרו לו מתי הוא יוצא מבית הסוהר. לא כמו שהיום אומרים לאדם, אתה כך וכך שנים וגומר. אז אדם יודע, יש לו תקווה. יוסף, מכניסים אותו לבית האסורים, לא אומרים לו מתי תצא. שנה עברה, עוד שנה עברה, עוד שנה. 12 שנה בבית האסורים. מה עשה יוסף? מה עשה יוסף? רגע אחד בחיים שלו לא היה לו תלונה לקדוש ברוך הוא. שום תלונה, רק שבחים להשם. לכן השם קרא ליוסף הצדיק. מה היה השכר שלו? שהיה לו אמונה אמיתית, ביטחון בהשם, נהיה המלך של כל העולם. כל העולם היה בידו. כל העולם, האוכל של האנשים בעולם היה תלוי בהחלטה של יוסף. כל העולם היה בידו, הוא היה יותר גדול מפרו. כי פרו שם אותו בפועל לאיש הגדול. אמרנו, אף אחד לא יכול להיות יותר ממך, אתה יוסף, יוסף גם. ומה בסוף קרה? בסוף הוא מצא כן שידוך, וכן היה לו ילדים. כל מה שאדם אחר היה בטוח שלא יהיה לו, יוסף בזכות האמונה שלו. גם נהיה האיש הכי עשיר בעולם, גם נהיה האיש הכי גדול בעולם. ואיך יודעים שיוסף לא היה בעצבות? כי בן אדם שהוא בעצבות אין לו רוח הקודש, ככה כתוב. אין לו נבואה. ושפרו חלם את החלומות, יוסף היה לו רוח הקודש לפתור את החלומות. ואם הוא היה בעצבות, לא יכול היה להיות לו בחיים רוח הקודש, כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר, שמי שבעצבות מסתלקת ממנו רוח הקודש והנבואה. זאת אומרת, יוסף, אחרי 12 שנה בבית הסוהר עם אנשים שפלים, ואין תקווה, כבר הוא בן 30, לא ראה את ההורים שלו שנים, אין לו כלום, אין לו כלום בחיים. אין לו פרוטה בכיס, בארץ של גויים, לרגע אחד הוא לא שקע בעצבות. לכן רישן יוסף, ג'וסף, יוסוף, איפה שלא תלך, אתה שומע את השם שלו. איפה שלא תלך, מיליונים של אנשים קרויים על שמו. כל אדם רביעי חמישי זה יוסף, יוסף, יוסוף, אברהים, לא? מה רואים מפה? הניסיונות יכולים להיות קשים וגם ארוכים, אבל מי שעומד בהם, איזה יופי של שכר מגיעים בסוף. ועוד בעולם הזה, העולם הזה זה אפס וכעין למד שהם מקבלים אחרי שהם נפטרים מפה, כן? אבל כבר בעולם הזה, מגיל 30 עד סוף ימיו, עד גיל 110, 80 שנה של תענוגות בעולם הזה. משפחתו באה לידו, יש להם ארץ משל עצמם, מסיעים אותו בקרקרה, יושב לומד תורה, מה, יותר מלך ממנו מה יכול להיות? על מה? על 12 שנה של ביזיונות, של ניסיונות קשים, של מחשבות, מי יודע מה, אני אבוד כבר, גמרנו. אדם אחר, היום בימינו, מזמן היה מתאבד, היה יכול ללכת לבית סוהר ויודעים שאיבד את כל חייו, אין לו כלום, לא היה מחזיק מעמד. אבל הנה, תורה, מה אתם חושבים? התורה מספר את הסיפורים האלה בשביל שנדע קצת היסטוריה? כל הדבר, כל העומק של הסיפורים האלה בתורה תהיה גם אתה ככה. ומה כתוב? מתי יגיעו, חייב כל אדם להגיד, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אז לכאורה, זה קצת נשמע כמו שטות קצת, מה? איך אנשים בדורנו יכולים להגיד, מתי אני כבר יהיה כמו אברהם, יצחק ויעקב? מי יכול להגיד כזה דבר? אבל עצם זה שכתוב, סימן שזה החיוב. אז אם אדם יש לו מטרה להגיע לרמה כזאת, והוא הגיע לרבע, זה בזכות שהיה לו מטרה להיות אברהם אבינו, אז הוא הגיע לרבע. אם המטרה שלו להיות איזה ירקן בשוק, שמניח תפילין ומתפלל איזה 5 דקות בבוקר, אז הוא גם זה לא יהיה בסוף. זאת אומרת, אתם יודעים איך האדם, כמה שהוא מציב לעצמו יותר מטרה, יש לו יותר סיכוי להגיע ליותר ממשהו היה מגיע אלמלא היה עושה את זה. וזה החיים. אדם כל הזמן צריך להתקדם עוד מדרגה, עוד מדרגה, עוד מדרגה. אם אדם נעצר, אומר, עד כאן, מספיק לי, גם מה שהוא השיג בהדרגה יורד ולא נשאר לו כלום. אדם לעמל יולד. בן אדם שבא ואומר, אני רוצה, עזוב אותי מניסיונות. לא רוצה ניסיונות. תן לי לחיות, תן לי אישה וילדים, תן לי ביזנס, תן לי כסף, תן לי פרנסה, תן לי לשבת בשקט בישיבה ללמוד. לא מעוניין בזה, עזוב אותי, לא רוצה. תן לישון, תן להיות רגוע, מה אני צריך את כל המחלות האלה? בפועל, מה הדבר היחיד שיכול לקרב אדם להשם? רק זה. מה הראיה? מי יותר קרוב להשם? הנשים העשירות פה שמסתובבות פה בפלטבוש עם פאות של 10,000 דולר ומכוניות פאר וכל התכשיטים שלהם ועוברות מחנות לחנות, או אתם? מי יותר קרוב להשם? בטח שאתם. אתם חושבות על השם. כואב לכם שאתם, שמקבלות עונש מהשם, אתם מתעוררות, אומרות, מה השם רוצה ממני? למה קיבלתי את זה? למה פיתרו אותי? למה אני לא מוצאת עבודה 3 חודשים? למה פיתרו אותי משם? למה לא מסדרים לי שידוך? למה ככה ולמה ככה? זאת אומרת, אדם שעושה חשבון נפש, יש לו סיכוי להשתפר. מי שלא עושה חשבון נפש, אין לו שום סיכוי להשתפר. אין לו סיכוי. רוב האנשים, תשמעו, תעקבו אחריהם, תראו, רק תלונות. רק פרצוף 9 באב. מה המצב? יהיה טוב. למה אתה עצוב? אם היית יודע מה עובר עליי, גם אתה היית ככה. מה עובר עליך? אתה הולך, נושם, אוכל, יושן כמו בן אדם. אני לא נשוי, אני כבר בן 40. אם היית במקום שלי, הייתי רואה שאתה גם כן שמח. הוא לא מבין. אני לא במקום שלך בגלל שהתיקון שלי לא להיות במקום שלך, ואתה לא במקום שלי בגלל שהתיקון שלך לא להיות במקום שלי. מאיפה לך לדעת מה אתה מרוויח, מה אני מרוויח? הטעות של רוב האנשים היא שהם משווים את עצמם לשכנים, לחברים, לחברות. את יכולה להיות באותו חדר עם חברה הכי טובה שלך, והיא הולך לה בהכל, ואת לא הולך לך בכלום, אני מדבר במצוות, לא בגשמיות. ואת בשמיים נחשבת הרבה יותר מנה. למה? כי את לא יודעת מי היית בחיים הקודמים. את גם לא יודעת מי היא הייתה בחיים הקודמים. מבחינת השם, התקדמות קטנה שלך יכולה להיות הרבה יותר חשובה ומשמעותית מהתקדמות גדולה שלה. ואתם צריכים להבין. אומרים, אדם לא יכול לשפוט את חברו עד שהוא לא יהיה במקומו. למה כתוב את זה? למה לא? אני לא מבין. מה? אם אני רואה עכשיו אדם הלך אנס, אני לא יכול לשפוט אותו שהוא רשע? אני רואה אדם הלך גנב עכשיו, שדד חנות, גנב חנות, שדד עם אקדח, אני לא יכול לשפוט אותו שהוא רשע? למה לא? אז מה אומרים לי? אם היית בניסיון שלו, אם היית עכשיו במצבו, לא שילמת משכנתה, זורקים אותך מחר בבוקר מהבית, אשתך רוצה לברוח עם הילדים, לחצים, אנשים מעיינים עליך, שאם לא תשלם עד מחר יבוא, ישרפו לך את הבית, לא יודע מה, אתה לא יכול לדעת, יש הרבה דברים שאתה לא יכול לדעת אותם. היית בכזה מצב, אולי גם אתה היית שודד, אולי גם אתה היית אונס. מה אומרים חז"ל? עד שאתה לא נמצא במצב של האדם, אתה לא יכול לדעת מה היה גודל הניסיון. אתה רק רואה את התוצאות של הניסיון, אבל אתה לא יכול לדעת מה עבר לו לאותו אדם בראש. וגם אם היה ניסיון קל והוא נכשל, אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. אבל באמת, אתם יודעים מה סוד הדברים? מה שבאמת חז"ל מתכוונים, זה לא רק לניסיון עצמו, זה מתכוונים למי זה הבן אדם. למשל, אדם מת בעולם, בחיים הקודמים שלו, כל כולו זעפן וכעסן. מה נשמע אדון משה? מה אכפת לך? זה היה הרמה שלו. אפילו לשאול אותו בוקר טוב אפשר מראשו עצבני. היה לי אחד כזה בשכונה. היינו באים אליו, נגיד הייתי קונה גלידה, הייתי מביא לו את הגלידה מהמקרר. אתם יודעים איך זה? היה עוטף את זה בעיתון. הייתי מתחרט, רוצה במקום בננה, רוצה וניל. אומר לו, אני יכול להחליף את זה? אל תבוא לפה יותר. אתה משגע אותי. מה קרה? אני לוקח לך את הגלידה, אני הולך לעשות את זה, לא אתה. תפתח רגע את העיתון, נחליף את עד כדי כך הגיע המצב של לדבר איתו אי אפשר. לפני שהיית קונה ממנו, היית צריך עכשיו 10 פעמים בטעות לא לבחור את הדבר הלא נכון, למה ידעת שהוא הולך לעשות לך סיפור על זה. אז אני שואל, האדם הזה בטח היום כבר נפטר, אז הוא כבר היה זקן. בטח נפטר כבר עד היום. עכשיו הוא כבר התגלגל כנראה מחדש, או שלחו אותו לגיהנום, לא יודע. אבל נגיד שהוא התגלגל עכשיו מחדש. האדם הזה, הוא בא לעולם הזה עם יצר הרע גדול של כעס. לך אין את היצר הרע של הכעס, כי בחיים הקודמים לא היית כעסן. עכשיו אתה, מישהו בא ועשה קצת רעש, הוא קופץ, משתולל, אתה בכלל, אתה מתפלא, מה הוא כועס? מה קרה? לפעמים אתה משתגע, אתה אומר, בואי, למה זה חולה נפש? מה קרה? נו, אז מישהו עשה קצת רעש. מה? אתה בכלל לא מבין איך יכול להיות שהוא כועס? כי אתה לא במקום שלו. כי אתה לא, אם היית מת במצב שלו בחיים הקודמים והיום גלגלים אותך עם היצר הרע שלו, כי זה הניסיון שלו. השם הכניס בו את הערס הזה שנקרא כעס. השם הכניס בו את הערס הזה שנקרא קמצנות. השם הכניס בו את הערס הזה שנקרא אפיקורסיות. אנשים חושבים, סתם זה מקרה. הקדוש ברוך הוא לפני שהביא אותו לעולם ישב על אלפית המילימטר והחליט כמה קינה ייכנס בו, כמה כעס, כמה אפיקורסיות, כמה עצלות. הכל כבר נקבע לו. ועכשיו מהנקודה הזאת הוא צריך לצאת מהבור הזה שהוא נמצא בו. ואתה אין לך כזה בור עמוק. מה אתה שופט אותו? נראה אותך רגע אחד בנעליים שלו עם הערס שיש לו בתוך הגוף, אולי אתה אפילו יותר גרוע. זה הניסיון. שאנחנו באמת לא יכולים לדעת. מי שנראה רשע בעיניך יכול להיות שהוא עדיף עליך בשמיים. לכן צריכים לכבד כל אדם. ולכן הגמרא אומרת, כל אדם יהיה חשוב בעיניך כרבן גמליאל מצד אחד, שזה היה נשיא ישראל, מצד שני, חשדהו כליסטים, יכול להיות גם שודד, שודד. היום המצב שלנו בעולם הוא כזה שאנשים בודדים, בודדים, יש להם אמונה בהשם, בודדים. אנחנו, אני אומר לכם מניסיון, אני רואה אנשים שקוראים לעצמם חרדים, ואפילו אחוז אמונה בהשם אין להם, אפילו אחוז אמונה אין להם, אחוז אמונה. היה כבר מקרי, למשל איזה מקרה של אחד שמישהו לבא ממנו כסף, $1,000, והוא עשיר, $1,000 בשבילו זה אולי שעה עבודה, לא בגדיל, אדם עשיר, יש לו בית חרושת וזה. אז אני ריחמתי על העני שלבא ממנו את הכסף, כי ראיתי שהוא לבא את זה של ביזנס, הוא הפסיד את הביזנס, נכנס לחובות, ריחמתי עליו. יהודי שרואה יהודי אחר בצרה, הוא צריך לרחם עליו, כל המרחם על המסכנים מרחמים עליו מהשמיים, כן? אז אני התקשרתי לאותו עשיר, אמרתי לו, תשמע פלוני, ההוא שלבא ממך כסף, הוא בא אליי, פתח את ליבו שהוא מאוד מתבייש ממך, שהוא יודע שאתה מחכה לכסף, הוא אין לו להחזיר לך. לא רק שאין לו להחזיר לך, הוא עוד מחפש עכשיו איפה להלוות מחדש, אין לו אוכל לילדים. מה? אמרתי לו, תמחה לו, ותר לו, עוד מעט יום כיפור, הוא היה בלחץ, הוא יודע, ראש השנה מגיע. אמרתי לו, תוותר לו, הקדוש ברוך הוא ישלח לך, מה אתה דואג? אומר לי, מה פתאום? מה? כבר הוא חודש באיחור, למה שאני אוותר לו? דבר עם הבן אדם, תמחל, מה אתה, פרנסה באה מהשם, לא ממנו, אתה לא מבין, תמחל, תוותר, לא עזר, לא עזר. אתם יודעים מה קרה לעשיר הזה? אני אומר לכם, הוא הפסיד כמעט את כל הכסף שלו, איך אני יודע? הוא התקשר אליי לפני איזה שבועיים, אומר לי, אתה יכול לסדר לי למלא קרדיט קארט? אני צריך $7,000. 7,000, היה לך מיליונים, איך אתה עכשיו צריך הלוואה של 7,000 דולר? עכשיו אני אומר לו, אבל מה, אין לך קרדיט קארד? אחד כמוך, אין לו עד היום קרדיט קארד? אומר לי, כולם עד למקסימום, אני רוצה לפתוח כרטיס חד. מה רואים מפה? למה זה הביא את כל הכסף שלו? מי יודע אם זה לא בגלל ה-1,000 דולר הטיפשיים האלה? תראו מה זה, זה חוסר אמונה של הקשבח, הוא עכשיו החליט לזעזע אותו. עד כדי כך אין לך אמונה? בוא נראה אותך עכשיו במצב הזה. עכשיו במצב הזה מה קורה? הוא דופק את הראש בקיר יום ולילה, הוא עכשיו מרגיש מה אני הזה מרגיש. אז מה הוא עושה? הוא מתחיל פתאום ללמוד אמונה, מתחיל להתפלל יותר כמו בן אדם, מתחיל לפקוד בתפילה, מתחיל להתקרב להשם. זאת אומרת שאפילו הוא שהפסיד את כל הכסף שלו, זה בעצם הדבר הכי טוב שקרה לו. עכשיו אם תבוא ותשאל אותו, היי, זה טוב מה שקרה לך או לא? הוא יגיד, מה פתאום? מה? אני במצב הכי גרוע שהייתי, אבל באמת הוא במצב הכי טוב שהוא היה. לא יכול להיות מצב יותר טוב, כי בלי זה הוא לא היה מתקרב להשם. ומה אמרנו תכלית החיים? לאהבה את השם ולדבקה בו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. חוץ מזה, עוד בעיה מאוד ידועה היא שאנחנו תמיד כועסים על החברים שלנו על דברים שאנחנו יותר גרועים מהם. למשל, חברה שלך ישבה לך על המיטה בלי רשות, עם כפות הרגליים, את היסטניסית, זה מגיל אותך. לפני שצעקת עליה, חשבת כמה פעמים את עשית את זה לאחרות בעבר? כמובן שלא. מחר הרי תעשית אותו דבר. למשל, שמת בקבוק, הייתה פה פעם איזו בחורה, לצערי הרב, נתתי לה כמה עצות, והיא הלכה בדרך שלה, והיא אכלה אותה בגדול. לא אגיד לכם את שמה, אבל פעם אחת היא באה ואמרה לי, שהיא נגאלת מהמדרשייה, נגאלת, היא כבר לא יכולה לסבול את זה. חשבתי, מי יודע מה היא תגיד לי? אמרתי לה, למה? מה קרה? אומרת, תראה, 3 פעמים קניתי בקבוק קולה, ושמתי על זה פתק, פרטי, לא לגעת. וכל פעם אני בא, אני רואה חסר כוס, חסר, שותים לי מהקולה. לא יכולתי להתאפק, התחלתי לצחוק. התחלתי לצחוק. זה מישהי שהיא לא פה כבר הרבה זמן, לא יודע אם אתם מכירות אותה.
לא, זה לא אני בכל, אני כבר לא שאתה אומר.
זה לא את, אל תדאגי, זה לא את. לא לדאוג. שומעים? בקיצור, זה אחת שלא נמצאת פה, היא לא נמצאת בכלל פה, בכלל במקום אחר, השם יעזור לה. קיצור, מה אני אומר לכם? אז אני אמרתי לה, תגידי, יש לי שאלה אלייך. גזלו ממך 10 סנט. זה באמת, הרי הכל, בנם ליין זה הכל מגיע לכסף, כן? כמה עולה כוס קולה מקנקל של דולר? 20 סנט. גנבו ממך 20 סנט. בסדר, צודקת 100%, זה גזל גמור מי שגנב את זה. גנבו ממך 20 סנט. אבל האם זה סיבה להגיד שהמדרשייה לא טובה, ושאת רוצה כבר לעזור ונמאס לך? זה טיפשות ממדרגה ראשונה. זה. אחד כזה יכול להיכנס לגן עדן בחלומות. חלומות הלילה, מה? אז אין לו גרם של אמונה. בלי אמונה בהשם אפשר להיכנס לעולם הבא. בסדר, אני רק, לא, 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 תקשיבי טוב. אם אדם עשה את כל המצוות שבעולם ולמד כל החיים שלו תורה ואין לו אמונה בהשם, הוא נכשל בחיים שלו. חד וחלק. כל תכלית התורה והמצוות להביא את האדם למדרגה של אמונה וביטחון בהשם ולדבוק בו. אם הוא לא הגיע למדרגה של אמונה וקדושה ודבקות בהשם, הוא נכשל בחייו, לא משנה. גם אם הוא עבד על המידות, גם אם הוא למד כל חייו תורה. קודם כל אני רוצה להגיד לך חידוש, שהאדם שלא מאמין בהשם אין כופר יותר גדול ממנו. אני רוצה לשאול אותך שאלה, תראי. כתוב הרבה פעמים בגמרא, מחלל שבת הרי הוא כעקום. מה זה עקום? עובד, כוכבים ומזלות. למשל, כל הכועס הרי הוא כעקום, כעובד כוכבים ומזלות, כעובד עבודה זרה. שאלתי את עצמי פעם, מה שייך כעס לעובד כוכבים? מה זה שייך? תגיד, כל הכועס הוא אדם לא נחמד. כל הכועס צריך לתקן את מידותיו. כל הכועס מתרחק מהשם. כל הכועס, השם עוזב אותו. בסדר, זה אני מבין, כן? אבל להגיד שהרי הוא כעובד כוכבים ומזלות? עד שיום אחד ראיתי ברמב״ם דבר מאוד מעניין, שרוב האנשים בעולם הם טועים בו. ראיתי שכתוב ככה, שבימי קדם, הגויים הקדמוניים, אלה שנקראים בהלכה עובדי כוכבים ומזלות, הם באמת לא, מה, אנחנו מה חושבים? שאנחנו שומרים עובד כוכבים ומזלות, מה עובר לנו בראש? שהוא חושב שהשמש זה האלוהים. או הכוכבים, זה האלוהים. שתחווה לכוכבים, כאילו שהחיים שלו בידיים של הכוכבים, זה האל. ככה, ככה, ככה חשבתי תמיד. אבל הרמב״ם בכלל אומר הפוך, הרמב״ם אומר, מה פתאום? הרי הגויים היו מומחים בהצטגננות. מה זה הצטגננות? הם היו קוראים בכוכבים, רואים מפרעה, ממצרים, רואים, יש את פוטיפר, הרי מה היה, היא רצה אחרי יוסף. מה פתאום היא רצתה את יוסף? היא ראתה שעתיד להיוולד לילד, היא ראתה בכוכבים שהיא ויוסף יביאו ילד לעולם, רק היא טעתה שזה הבת שלה, אסנת. אסנת בת פוטיפר, לא היא. לא, היא חשבה שזה היא, זה היה הבת שלה, היא טעתה בקצת, היא קרה 90% נכון. אז היא, חזל אומרים, היא הייתה לשם שמיים. אתן לכם דוגמה נוספת. המצרים הרי ידעו שמשה עתיד להיוולד, והם ראו כבר, הם כבר ראו שמשה הולך לאבד את חייו על עניינים של מים. אז אמרו, עתיד מושיעם של ישראל ללקוט במים. החולשה שלו זה מים. מה הם ראו? מה שקראנו בפרשת השבוע, הפרשה האחרונה, פרשת חוקת. שהוא היכה בסלע במקום לדבר אל הסלע, בגלל המים, המי מריבה האלה, משה לא נכנס לארץ. עכשיו, הם ראו בערך שיש לו בעיה עם מים, באו לפרעה אומרים, תשמע, אנחנו רואים שעתיד להיוולד כל יום על מושיעם של ישראל, ואנחנו רואים שהחולשה שלו זה במים. תגזור שכל ילד שיוולד יזרקו אותו למים. רק שמה יהיה לו הבעיה, כי הוא חלש במים. אז מה עשתה מרים? הרימה עליהם. שמה אותו במים, בתוך טבעה. למה לא החביאה אותו בשיחים? זה הרבה יותר בטוח. מה את שמה אותו במים? המים, יש קצת גלים, רוח, יבוא איזה תנים, יאכל אותו. שימי אותו בין השיחים, תבואי כל יום, פעמיים ביום בשקט, תתגנבי בין השיבולים, תני לו מה שצריך וזהו, לא? כן, תחביא, זה... חסר מקומות להחביא תינוקות? לא חסר, דווקא במים, זה הסיבה. ובאמת, אחרי כמה ימים הם הסתכלו בכוכבים, אומרים, אוח, כבר זרקו אותו למים, הוא במים. ואז ביטלו את הגזרה, והנה, מי גידל אותו? פרעה בעצמו גידל את מושיעם של ישראל. מה אמרים לך פה? הכל זה הקדוש ברוך הוא, מה זה זה פרעה? את האויב הכי גדול שלו הוא גידל. בתוך ביתו, הקדוש ברוך הוא רצה להראות, חביבי, נגדי אפשר לעשות כלום. אתה תגדל אותו, את זה שיקבור אותך. וזה המציאות, אותו דבר אמן. הלך בנה עץ, 50 אמה, 25 מטר גובה עץ. אתם יודעים כמה זה? זה כמו שבע קומות, כמו בבניין מגורים. כזה גובה של עץ. מה עשה? בנה לעצמו עץ שיתלו אותו עליו. ההיסטוריה מלאה בדוגמאות כאלה. בבור שאתה חופר, קוברים אותך. אתה רק לא מבין את זה, כן? בקיצור, אז בהצטגננות של הגויים, הם ראו שכל מה שקורה בעתיד, הם כבר יכולים לחזות דרך הכוכבים. ולכן הם הבינו שהבורא נתן דרך הכוכבים שליטה על העולם. זה מה שאנחנו קוראים הורוסקופ, מזל טלה, מזל שור, מזל מאזניים. והוא אמר, אם אנחנו רואים שאנחנו צודקים, ואנחנו רואים במהלך הכוכבים את העתיד ואת הגורל שלנו, אם ככה, השליח של השם זה הכוכבים, של בורא עולם. הם ידעו יש בורא, הם ידעו שזה לא הכוכבים. אמרו, הבורא שברת העולם עזב את העולם לניהול של הכוכבים. אנחנו רואים שהכוכבים נעלים את העולם, לכן היום מתפללים לכוכבים. אמרו, אם ככה לא צריך את השם. השם שם מנג'ר. הנה, זה המנג'ר. מה אני צריך את הבוס? אני עם המנג'ר יום-יום, אני צריך ממנו עזרה. המנג'ר בביזנס, הוא שמחליט מה טוב לי, מה לא. זה שיש בוס גדול שפתח את הביזנס והלך, יפה מאוד. אבל למי אני צריך להיות נחמד? לבוס שלא נמצא? או למנג'ר שאני רואה אותו יום-יום? למנג'ר, זה היה הטעות שלהם. אותו דבר פה. הרמב״ם כותב שזה היה עובדי כוכבים. עכשיו חז"ל אומרים שמי שכועס הוא כמו עובד כוכבים. למה? שבא מישהו ויקה אותך, אתה כועס עליו. כמו הוא. הוא גם חשב שהשם ברא את העולם, גם זה שכועס יודע שיש השם. עם זקן וכיפה. הוא יודע שיש השם. הוא גם יודע שהשם נהל את העולם. אז מה אתה כועס על האדם הזה? מה אתה כועס עליו שגנב לך, ביזה אותך? כמו הם, כמו תם. סימן שהאדם הזה היה לו כוח להזיק לי. מידלמן. אתה תולה תקוות בברוקר, במידלמן, גם הם עשו, אז אתה כמותם, אתה יותר גרוע, אתה כופר כמותם. לכן חוסר אמונה זה כפירה, זה שווה, זה בדיוק אותו דבר. רק מה, אנשים מזלזלים בזה, אומרים, טוב, אז אני מאמין, לא כמו רבי שמעון בר יוחאי, אבל אני מאמין, אני מתפלל, אני מדבר עם השם. מה? בטח שיהיה, צריך לקרוא את הספר הזה כל שבוע. למה? מה טוב בספר הזה? פשוט מאוד, זה לקט מצוין. הוא עשה עבודה טובה, זאת אומרת, הוא לקח את כל הספרים שדיברו באמונה ובביטחון, לקח אותם, שם את הכל בספר אחד, עם נקודות, בשפה קלה להבנה שכל בעל תשובה חדש יכול להבין, ועם דוגמאות יפות, עם סייעתא דשמיא, ומצוין. ועובדה, אני כבר נסעתי לכמה אנשים לקרוא את הספר הזה, החיים שלהם התהפכו מקצה לקצה. כן.
אבל אם בן אדם לוקח דין תורה על ידי רב גדול מאוד, לא סתם רבנים. כמו זה
שמונה
בבורא העולם, אין ספק, אבל
אנחנו
צריכים שיהיה למקום.
נכון.
אז אתה הולך לרב.
כן.
אז איך
נסביר
את זה?
אז מה שיצא בדין תורה, מה שיצא בדין, תראי, עוד פעם.
למשל, הרב חיים קניבסקי,
כן.
אני רק
מבקרת
פה.
כן. יפה.
דין תורה אצלי זה הרב חיים קניבסקי.
כן.
מה שהוא אומר, מה שהוא אמר, לא להם ולא לשמאל.
כן.
יש לי כאן ילד שאני אפילו לא מדבר, ויש לי בן תורה לא לדבר. לא כסדר לא.
כן.
אז זה לא אמונה?
לא, אז את מערבבת שתי דברים. את אומרת דעת תורה ודין תורה. דין תורה זה צריך דין. בית דין צריך להביא עדים, לחקור מה היה, מריבה בין שני אנשים. דעת תורה זה דבר אחר לגמרי. צריך ללכת לפי דעת תורה. כל אדם צריך שיהיה לו רב גדול, שידריך אותו מה לעשות, מה לא לעשות. ואם יש לו אמונה חזקה, הקדוש ברוך הוא שולח לו מסרים דרך הרב הזה. כמו שהיה סיפור עם הרב בן ציון אבא שאול, שהבן דודה שלי סיפר לי על אבא שלו, על אבא שלום, הם היו גרים באותה תקופה ברמלה, ואחר כך הם חזרו בתשובה, והוא עמד לקבל כסף חושב, חברת מקורות של המקררים, לא יודע, הוא היה עובד פנסיה, סכום גדול של 50-60 אלף דולר, זה מדובר לפני 20 שנה הסיפור הזה. אז הוא בא לרב בן ציון אבא שאול, אמר לו, כבודו, אני מתלבט. הכסף שאני אמור לקבל פיצויים יספיק לי לקנות בית בשכונה יחסית דתית ברמלה. ואם אני רוצה ללכת לירושלים, זה רק חצי מהבית. אני אשים את זה דאון פיימנט, מקדמה, ואת השאר אני אשלם משכנתה. מה לעשות? הוא שואל אותו. אז מה ענה לו הרב? תבוא אליי שיהיה לך הכסף ביד. אז הוא שאל אותו, מה? אני שואל שאלה כללית, מה אכפת לך עכשיו אם יש לי את הכסף או לא? סתם. איפה לגור? בעל תשובה שגר עכשיו ברמלה, רוצה לעבור לירושלים. בירושלים הבית עולה פי שתיים, לעבור או לא לעבור, נכון? שאלה פשוטה. הוא אמר לו, עכשיו אין לי סייעתא דשמיא לענות לך, כי זה לא הלכה למעשה. לומדים מפה יסוד חשוב מאוד לחיים. גם הרבנים הגדולים הם לא קוסמים, זה רק עוד צינור. עכשיו, אם אני אענה לך זה מדעתי האישית. למה? השם לא נותן לי עכשיו תשובה, כי זה לא הלכה למעשה. השם עונה על הלכה למעשה. לעשות או לא, להתחתן, לא להתחתן, להתגרש, לא להתגרש, ללכת, לשלם, לא לשלם, כן? זה דין תורה, זה הלכה למעשה. בזה השם מעוניין. סתם שאלות כלליות, כל פעם יביאו את השם שיענה לך תשובות, לא? עכשיו, אין לי סייעתא דשמיא. מה אני אגיד לך? שיהיה לך את הכסף ביד, ועכשיו כבר יהיה לך מציאות לקנות דירה, אז אני אדע מה לענות לך, כי זה מה שישימו בפי משמיים. רואים פה דבר חשוב, כי אחד, אם זה סתם שאלה, אני עונה לו, כן, בטח שבירושלים. מסקנה בסוף, אתם יודעים מה קרה באמת? עד שהוא קיבל את הכסף, מחירי הדירות בירושלים נהיו פי שתיים. היה אותו תקופה עלייה של דירות, הוא כבר לא יכל לקנות לא פה ולא פה. כל הדירות עלו, ואז מסכן, הוא שכר דירה, עד היום הם גרים בסחירות, כבר נפטר, אשתו אלמנה, עד היום גרה בסחירות. הלך גם כל הכסף, קיצור, מהסחירות.
אפשר לשאול משהו?
כן.
אתה בא לומר בעצם שהמטרה היחידה בעצם זה בן אדם שנגיד הבעלה למדות שלו,
לא, אני אומר ככה, קודם כל בן אדם שעובד על המידות שלו, אז ממילא הוא מתקרב להשם. זה לא, אי אפשר ללכת כאן ובלי כאן. זה הולך, אדם שעובד על כעס, הוא מתקרב להשם. הוא עובד על הקנאה, אז הוא מפסיק לקנא, אז הרמת אמונה שלו עולה. למה אנשים מקנאים? בגלל שהם חושבים שהשם עשה טעות, שלזה נתן מיליונים בדקה, ולי כל החיים לא הרווחתי $1,000 בחיסכון. אמונה זה שורש כל הבעיות, שורש כל הבעיות. קנאה נובעת מחוסר אמונה, כעס נובע מחוסר אמונה, עצלות נובע מחוסר אמונה, שאדם לא רוצה להתמודד עם התיקונים שלו ועם כל המשימות שיש לו בחיים זה חוסר אמונה, קמצנות זה חוסר אמונה, חוסר שלום בית זה חוסר אמונה, מריבות עם אנשים זה חוסר אמונה, כל גאווה זה חוסר אמונה, כל מה שתגידי זה השורש זה חוסר אמונה.
רגע, שלום בית זה ככל זה דבר שמוטל על האישה, לא לאו דווקא על הבעל.
מה פתאום? זה מוטל יותר על הבעל מאשר על האישה.
למה מוטל יותר על
הבעל? בעל שהוא בסדר אין לו בעיות בשלום בית, רוב הבעיות נובעות מהבעל.
והאישה? והאישה?
אני אגיד לך משהו, תראי, את הפסיכולוגיה של אישה היא כזאת, שמי טוב. יש נשים טובות, יש נשים פחות טובות, אבל אישה יש איתה אוקוס פוקוס שתמיד עובד. גם אם היא לא בסדר, אם בעלה בא אומר אהובתי יקירתי, אני רואה שקשה לך, ולא עשית כביסה כבר שבוע, אל תהיה, לא נורא. בסדר גמור, אני מחר אקח את הכל, אני לך אעשה בעצמי את הכביסה. תהיה רגועה, אל תהיה בלחץ, לא נורא שלא בישלת היום. רק תגידי לי איפה הדברים, אני אעשה לעצמי ארוחה, אני לא כועס. שום בעיה, עוזר בבית, חודש, חודשיים, הוא ככה מתנהג, האישה הכי מרשעת בעולם, תהפוך למשרתת הכי נאמנה שלו. כי זה הפסיכולוגיה של האישה. ברגע שאישה מרגישה שבעלה...
זה הפסיכולוגיה של הגבר.
גם של הגבר, אבל של האישה בעיקר, כי אישה במהות שלה רוצה לעשות את רצון בעלה.
נכון.
ובשביל אישה, לקבל מחמאה מבעלה זה יותר חשוב שהוא קונה לה מכונית הכי יקרה בעולם. למשל, אם בעל ייתן לאשתו מכונית מרצדס חדשה ויגיד לה ישמנת באותו יום, היא לא תזכור את המרצדס, היא זוכרת את הישמנת. או למה האוכל ככה? למה לא שם? למה זה קר? למה זה קר? מה הוא כבר אמר לה? היא שבועיים שבורה בגלל זה. רואים מציאות, זה, רואים את זה, רואים את זה כל הבית. תכלס ככה הוא. בואו אני אגיד לכם משהו, זה סוד, אבל אל תתלו בזה יותר מדי, אל תתעלו בזה, כן? ככה. בעל מתחייב לאשתו שלושה דברים בכתובה, כולם יודעים מה. אישה לא מתחייבת כלום לבעלה מדין תורה. כלום. נכון, זה לא בסדר, נכון, הקדוש ברוך הוא יכול לכעוס עליה שהיא יושנת ולא עושה כלום כל היום. נכון, אם היא הולכת כל היום שופינג, אז היא לא מקיימת את התיקון שלה. נכון, אם היא לא אמא טובה, אז היא נכשלת כל רגע ורגע. הכל זה נכון. אבל האם בעלה יכול לקחת אותה לדין תורה? יכול לנצח אותה על הדברים האלה בדין תורה? לא. לעומת זאת, אם הוא לא נתן לה את מה שהוא התחייב לה בכתובה, יכולה לתבוע אותו בדין תורה. מוציא ממנו על זה כסף, פיצויים. כן? רק דבר אחד, באמת, יש שאישה יכולה להפסיד, זה אם היא לא צנועה. אם היא מדברת עם גברים או מתלבשת לא בצניעות, זורקים אותה לעזאזל, זה כן. כי בדבר הזה אין פשרות. זה הקדוש ברוך הוא אמר, אישה שיוצאת בגילוי ראש, לרשות הרבים או בבגדים לא צנועים, מפסידה את הזכויות שלה, מפסידה את הכתובה שלה, הניסויים שלה בטלים, היא נשארת בלי כלום. אבל בהנחה והיא צנועה, רק היא לא בסדר עם בעלה, לא מבשלת, לא מחבסת, לא הופעה, לא עושה, לא יודע, לא עם הנאמנה, יושנת חצי יום, עושה את כל הדברים האלה, באמת אין לו עליה תביעה בדין תורה. הוא לא יכול לעשות כלום, הוא יכול להתאכזב שהוא נפל בכזו אישה. אבל זהו זה, הוא לא יכול לעשות לה כלום. לעומת זאת, אישה יכולה לתבוע את דעתה, את בעלה לדין תורה. בעלה רב, מזמינה אותה לדין תורה, הוא התחייב לי בכתובה כך וכרגע, לא נותן. לא נותן. בקיצור, מה רואים מפה? בכלל רואים גם שכל הפרנסה של הבעל תלוי באיך הוא מתנהג עם אשתו. רואים, כל כך, אם אישה בוכה, בעלה יכול למות באותו יום. סכנת חיים. מה חשוב הוא נתן לאישה כל כך הרבה כוח? אישה בונה, אישה הורסת. רואים שזה דבר חשוב מאוד, אישה, זה לא צחוק. אנשים חושבים, אישה, צריך מנקה, אז כבר נתנו לך אישה, שיהיה לך אישה. זה לא עובד ככה.
אז מה שאתה אומר, אז איפה הכוח של האישה? אתה אומר
שלאישה... אז הכוח של האישה, שאם האישה מורידה דמעות, בעלה מת, זה לא כוח. כן? יש הרבה אנשים מורידים דמעות על מישהו שהרס להם את החיים, והוא לא קרה לו כלום בינתיים. אבל הנה מצופר על אחד שהוא איחר לחזור מהישיבה, לא שהיה לא היה בעבירות, היה בישיבה. רק הוא איחר באיזה שעה הביתה ואשתו בכתה שהוא לא הגיע ומת. כן, בואו רגע נחזור לעניין ובזה...
אתה אומר את זה גם
בישיבה. אתה יודע, אני התקשרתי לרב...
גדולים ממני כבר אמרו את זה, לא צריך.
התקשרתי לרב בארץ, למה? כי הוא רוצה לעלות למונציה, אני רציתי להישאר בו.
כן.
התקשרנו לרב שאנחנו שנינו לא מכירים.
כן.
שאלה, מה עושים?
כן, נו.
אז הרב אמר לעלות למונציה.
יפה מאוד, לא הפסדת.
כן, אבל אתה רואה,
זו
שאלת רב הייתה.
שאלת רב? לא, כן. עוד פעם, לא אמרתי שעכשיו אישה תכתיב את כל החיים, כן? מהיום ועלה יושבת עם הפנקס צ'קים ומחליטה הכל. אמרתי שיש לאישה, יש לאישה כוח גדול, ובעלה יכול להפסיד מאוד אם הוא לא יתנהג אליה כמו שצריך. או אם יגיד מילים שאסור להגיד. וחוץ מזה, זה הרצאה בפני עצמה, אולי באמת הרצאה הבאה שאני אעשה פה, נדבר על בינו לבינה ועל קצת ילדים ועל העתיד. בעזרת השם יום אחד, אבל זה צריכים לרשום או להקליט, שיהיה לכם את זה לשעת הצורך. רק נסיים בדבר אחד. שאלתי שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, למה כל העולם קפה? מה הפריע לו שהציפורים יצייצו? אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אחרי שנתתי את התורה, מה כתוב? ביום ההוא אסתר אסתיר פניי מהם. אני מסתיר את פניי, אתה לא יכול לראות אותי. איפה אני נמצא? בתוך המים, בתוך המפת שולחן, בתוך הקיר, בתוך המזגן, בתוך המכונית, בתוך כל דבר בעולם יש קדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, אין אינץ' בעולם שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוכו. כל העולם, מלוא כל הארץ, כבודו. אין, אי אפשר להיכנס לאיזה מקום, לנעול את עצמך שם, להגיד, פה אין השם, פה אני יכול לעשות מה שבא לי. אין כזה דבר.
אפילו תצא מכדור הארץ, תלך לחלל, תלך באיזה חללית ותצא ותעוף כל החיים שלך בחלל האוויר, גם שם הקדוש ברוך הוא משגיח עליך. אין מציאות לברוח מהשם לאף מקום. לכן מציאות שהשם נמצא בכל דבר. הרמת איזה אבן מהרצפה, יש הקדוש ברוך הוא בתוכו, בתוך האבן הזאת. האטומים כל הזמן לתנועה, זה הקדוש ברוך הוא בפנים. רק מה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתגלה בשתי דרכים. דרך הרגילה, שזה אסתר פנים, אני מתחבא ממך, אסתר אסתיר פניי מהם מפורש. או שהוא אומר למשה רבנו, לא תראה את פניי, רק תראה את אחוריי. לפני שאני בא ועושה לך את הדברים, עכשיו זה נקרא פניי, אתה לא תבין כלום, לא תראה, לא תצליח לראות מה אני עושה. אולי עוד 20 שנה תראה את אחוריי, אחרי שקרה הדבר, תבין למה עשיתי את זה. גם לא בטוח, לפעמים זה רק בעולם הבא תבין. אבל מציאות, לא רואים את השם. אתה בא למשרד עכשיו, דופק בדלת, נכנס, אומרים לך, get out. זה השם אמר לך, get out. אתה בא, עסקה באיזה מישהו, פתאום יצא שהוא נוחל, השם שלח אותך. אם לא היה מגיע לך להפסיד, לא היית נופל, אתה בנוחל. אם מישהו ירה, זרקו רימון באוטובוס, פגע בך רסיס, זה השם גלגל את הרסיס ישר למצח שלך. אם היה רוצה, מגלגל לחבר שלך שיושב לידך. כל דבר בעולם הקדוש ברוך הוא משתמש בו לצורך התיקון של הנבראים. רק מה, האדם אין לו את היכולת להבין את הכל. משהו צריך להבין לצורך התיקון שלו, משמיים מזכים אותו אם הוא באמת מתפלל על זה חזק ומתאמץ כל החיים שלו ומשקיע, מזמנים לו משמיים להבין את זה לצורך התיקון שלו. מה שאין בזה שום תועלת לתיקון שלו, כל מיני שאלות פילוסופיות על לפני העולם, אחרי מה יהיה, מה יהיה בתחיית המתים, כל מיני דברים שהרבה לא יודעים, זה לא חשוב כרגע לתיקון. זה לא מעלה גרם אחד ולא מוריד גרם אחד. לכן אין בזה ידיעה. אתה לא יכול להגיע לזה. אתה לא יכול להבין עניינים של בחירה. אתה לא צריך להבין. כתוב לך בתורה, ובחרת בחיים, ובחרת בטוב. אתה מבין שזה בידך? Get to work. תתחיל לעבוד. אבל איך זה יכול להיות? אבל השם הוא לא תלוי בזמן. אבל השם כבר יודע את העתיד. עוד לפני שנולדתי. מה אתה מתעסק בדברים מעל הרמה שלך? מה אתה מלאך? יש בחור, הגמרא, המשנה אומרת במסכת חגיגה, כל האומר, כל השואל, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, טוב לו שלא היה בא לעולם. עדיף לא היה לו להיות פה. סתם דופק לעצמו את החיים האדם הזה. מה זאת אומרת? מה למעלה, למעלה מהריקים, למעלה מהעולם. מה למטה בעולמות התחתונים, מתחת לעולם. מה לפנים, מה היה לפני שנברא העולם, ומה היה אחרי בריאת העולם, שיגמר העולם הזה, זה מעל היכולת שלך להבין. אל תתעסק בזה. זה לא רק שזה לא יקרב אותך להשם, זה יבלבל אותך בצורה כזאת שתהיה כופר בסוף. לכן אפילו בסיפור הבריאה חז"ל אומרים, אדם לא ילמד את זה יותר מדי לעומק. למה? אין לו את היכולת להבין מה זה בריאת העולם, שהשם במיליונית השנייה ברא את כל העולם הנפלא הזה, ואחד תלוי בשני, וכל רגע ורגע הוא משגיח בה. אדם לא יכול להבין את זה. ככל שהוא יותר שובר את הראש שלו בפנים, מה קורה לו? בגלל המוגבלות שלו, בגלל שהוא מחשב מאוד מוגבל, המחשב קופה. תנסה במחשב שלך לעשות 10 פעולות במכה, הוא קופה. טק, ארור. אתה לא יכול לעבוד. קורא לי את זה כל יום. אני עוד, אין לי סבלנות. אני לוחץ 20 פונקציות במכה, המחשב קופה. המוח שלו מוגבל, הוא לא יכול, לא יכול. יש לו מוגבלות. אותו דבר פה. יש בחור אומר, מה אתה צריך לדעת? נתתי לך את היכולת לדעת. יש תורה מלשון הוראה. מה שאתה לא צריך לדעת, אל תבזבז גם זמן, יהיה זמן, גם את זה תבין בסוף. כשהנשמה שלך תצא מהעולם הזה, תבין דברים שפה אתה לא יכול להבין, כי פה זה יזיק לך, לא יועיל לך. ולסיום, צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא אמר, אני מתחבא בנבראים, ממש שחק איתך מחבואים. מה? כי זה הניסיון, כי מנסה השם אתכם, הכל ניסיון. והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, עושה לו ניסיונות, תעתועים. השבוע בפרשת השבוע השם אומר, כך אומר למשה, קח את המטה ולך אל הסלע אשר הרקע וכולי, לך תוציא להם מים מהסלע, דבר אל הסלע. אז מה אמרת לי לקחת את המטה? להכשיל אותי? הרי אם לא היית אומר לי לקחת את המטה, לא הייתי מכה בסלע, הייתי נכנס לארץ. מה גרם לי שאני לא אכנס לארץ? אתה השם אמרת לי קח את המקל, מה אתה רוצה ממני? נכון? ככה אנחנו היינו עונים להשם. אחרי שהשם בא אומר, הבאשתם אותי, ביישתם את שמי, בגללכם נהיה חילול השם, למה הקטם בסלע, אמרתי לכם לדבר וכולי, אף אחד פה לא ייכנס לארץ. אדם אחר קצת חצוף, משה היה ענב, אבל אדם קצת חצוף, איזה למדן שחושב שהוא תלמיד חכם, היה אומר להשם, סליחה, מה אתה רוצה ממני? אתה השם, אתה הכשלת אותי. כתוב בתורה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה אמרת לי, קח את המטה? אמרת, אתה רוצה שאני אלך לדבר, מה אתה אומר לי, קח את המקל? בגלל שאתה אמרת לי, קח את המקל, בסוף נתתי מכות עם המקל. עכשיו אתה רוצה להעניש אותי? מה השם היה עונה לו? טיפש. זה כל החיים. מה זה? מה? כל החיים זה ככה. שמה אני מביא לך ביזנס פה וביזנס שם, ולקום וללכת, וגונבים לך ואתה צריך לתת, ודופק חני בדלת. מה זה כל זה? זה לא כך את המטה? כל זה זה כך את המטה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, כל רגע ורגע בחיים אתה לא צריך לראות אותי, כי אני מתחבא בין הנבראים. אתה צריך להגיע לאמונה שהכל אני מנהל, והכל לטובתך. וזה צריך לעמול קשה מאוד. תגיע לזה, תראה איזה אדם מאושר תהיה. אבל בהר סיני רציתי ללמד אותך יסוד. כשאני מדבר איתך ישיר, לא באסתר פנים, בא על ההר וההר עולה באשן וכולם שומעים, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, וכל העם רואים את הקולות, רואים את גלי הקול שיוצא מהדיבור של השם. זה מעמד גדול היה, לא דבר פשוט, כן? שהשפיע על כל ההיסטוריה עד היום. העולם כבר השתנה מקצה לקצה אחרי מתן תורה, זה לא מה שהיה קודם, כן? אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו שאני מדבר איתך ישיר, אין לאף נברא מסביבך קיום. הציפור היא חסרת משמעות, והגויים חסרי משמעות, והחיות כבר לא גואות, והעצים כבר לא זזים. אין, אני לא צריך את זה כל זה. כל זה, זה כלים בידי להשתמש בניהול הבריאה. כשאני בא אליך ישירות, עקפתי את כל המידלמן. נכון, הבוס הגדול בא אומר לכל המנג'רים, שבו בשקט, עכשיו אני מדבר. הבנתם? זאת אומרת, עכשיו אני מדבר, לא צריך שהציפור תבוא, ולא צריך שהקרנף יתקיף, שהאריה יבוא, ושהגוי יגנוב, לא צריך את זה. לא צריך שהמלאק יתקיף, כולם קופאים. שתלמד מזה יסוד לחשוב. מה אני שולח לך מסר? יסוד לחיים. שאני בא ישירות, זה, אתה רואה שהם לא קיימים. עכשיו שהתחבאתי, שהלכתי, אל תשכח את היסוד הזה. שלא תתאה ותגיד, הגוי גנב לי, הגוי פיטר אותי. אשתי עושה לי צרות, הילד שלי מורד בי, זה כל זה שטויות, זה לא הם, זה אני. זה הכל אתה, אתה עשית ואני מביא לך מידה כנגד מידה. ובאמת זה אני, זה לא הוא, הוא סך הכל מסכן, הוא רק צריך להצטער עליו שישתמשו בו להעניש יהודי אחר. זה מה צריך להצטער. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, מזכים לזכאי, נותנים זכויות לזכאים וחובה לחייבים. זה פסוקים מפורשים. עיקר מה שצריכים להצטער, שהקדוש ברוך הוא שם אותך בניסיון שבגללך יהודי יענש, שבגללך יהודי יסבול, שאתה היית צריך לפטר אותו. עצם זה שזימנו לך כזה ניסיון ואתה היית צריך לפטר אותו, אז אתה יודע שהשם לא שבע רצון ממך. אם הוא היה שבע רצון ממך, את הניסיון הזה נותנים למישהו אחר. זה מסובך, זה קשה להבין, ייתכן שלעולם לא נבין, אבל חייבים ללכת מה שנקרא בעקביות ולהידבק באמונה. תדעו לכם, כל העניין הוא שהארי הקדוש כותב, במקום שקשה לאדם ידע ששם הוא תיקונו. והנה, כל עוד שאותה תאווה או המידה הרעה הייתה בנינון נסבל, אפשר עוד להסתדר עם הקנאה והתאווה והכבוד והכעס והעצלות, אני עוד שולט בזה. אותו אדם חי עם תאוותו ולא הרגיש כמה היא מרחיקה אותו מהבורא. תשמע, אני לא כל כך חולה עצבים, פעם בחודש אני צועק, מה יש? אנשים כל דקה צועקים ומשתוללים. כן? לכן הוא לא עבד בכל הכוחות לצאת מאותה תאווה. אבל התא שהתגברה אצלו, שהוא נהיה מחור לדבר, הוא רואה שכבר הוא מאבד שליטה, כל דבר מעצבן אותו, אין לו סבלנות לאף בן אדם. כן? הוא מזדעזע, הוא מתעורר לעשות הכל כדי לצאת ממנה. יוצא, שהשם יגביר לו את הניסיון, זה לטובתו או נגדו? מה יצא מכל הסיפור הזה? שעצם זה שהשם שיקע אותך יותר בצרות, יותר בתאוות, זה גרם לך להבין שאתה חייב לעשות שינוי. כל עוד זה היה בסדר, יש לי פרנסה, יש לי בריאות, יש לי זיווג, אני הולך לישיבה, לומד כמה שעות, עושה ככה וככה, מה יכול להיות יותר טוב מזה? מצבי טוב. השם לוקח היום אחד את כל הכסף, פתאום אתה מתחיל להיות מאמין. פתאום אתה קורא להשם, פתאום אתה בוכה בתפילה, פתאום אתה יושב עם אשתך לומדים על אמונה, פתאום אתה מתחיל לקרוא קצת תהילים, פתאום אתה יותר רציני בלימוד, פתאום יש לך יותר סבלנות לילדים שלך כי אתה מבין שאתה אפס. אתמול היית מנכ״ל, מנהל חברה, היום שמו אותך פועל. אנשים אומרים, מה, אני היה לי מיליונים, בא לי אחד הביתה פעם, אומר, נתתי לו 20 דולר צדקה, הוא לוקח את ה-20 דולר, אני אומר לי, תראה מה זה, אני הייתי כזה עשיר. היו באים אליי אנשים מהבוקר עד הלילה, הוא גר בירושלים, עשיר, באחד מארץ.
אומר לי, בא אליי אני אחד, פעם אחת למשרד, וזה נסיים. אמרתי לו, אני עכשיו עסוק, תבוא עוד שעה. רב אחד, אני. בא עוד שעה, אמרתי, אוף, זה דייקן זה. אמרתי למזכירה, אנחנו באמצע הישיבה. באמת הייתי באמצע הישיבה, הוא אומר לי. הייתי באמצע הישיבה, אמרתי לה, שיחה, כן, ברירה, אנחנו באמצע, אני לא יכול לצאת אליו עכשיו. חשבתי שהוא יבין וילך. יחזור מחר, מה הוא כל כך בלחץ? עברה שעה, אני רואה מהזווית של הדלת שעוד יושב שם. התחילתי, התחיל להצבן אותי, אמרתי, מה זה הנודני כזה? מה, יושב לי כמו הלוקה על הצוואר? אז הוא צפצף למזכירה, תגיד לו שילך, יבוא מחר. סליחה, שיבוא עוד כמה שעות. אנחנו באמצע הישיבה, אני לא יכול להתפנות אליו. בקיצור, הוא חזר אחרי כמה שעות, כבר לא יכולתי לסבול את זה. יצאתי אליו, אמרתי לו, אני לא מבין. מה, אתה לא יכול להרפות? תבוא מחר. מה אתה כל כך חוזר, תופס אותי על המילה? צעקתי עליו. נתתי לו מסוף צדקה. אמרתי לו, אבל פעם הבאה אל תהיה נודניק. מאותו רגע התמוטטתי, הוא אומר. מאותו רגע הכל התהפך לי. למחרת ביטלו לי את העסקה, וחתמנו את העסקה הכל. ביטלו לי את העסקה. לא עבר כמה שעות, ביטלו לי עוד עסקה. פתאום עזב אותי פועל הכי טוב. וזה היום אני בא, עכשיו אני צריך 5,000 דולר לחתן את הבת שלי, ואין לי. עכשיו אני באתי לפה, פעם ראשונה בחיים שלי דופק בדלתות, נותנים לי 20 דולר, 5 דולר, דולר. הוא אומר, תראה מה זה. הוא אומר לי, אני הייתי עשיר, האישי עשיר, הייתי מחלק לאנשים צדקה. פעם אחת ביזיתי, אני הרסתי לעצמי את החיים. תראו מה זה רגע של שטות. כן.
אבל יש אנשים שיש להם, והם קוראים עוד לקדוש ברוך הוא. ועדיין יש להם איסורים, זה לא איסורים כדי לייסר אותם. איסורים של אהבה.
קודם כל, איסורים של אהבה זה מדרגה בפני עצמה. אין את זה להרבה אנשים, זה בודדים זוכים לזה. רוב האיסורים זה איסורים על עבירות, אבל צריכים לדעת, בתורה כתוב מפורש, כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרך. כמו שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם מכות כיוון שהוא רוצה, כמו שהאדם נותן לבן שלו לפעמים מכות וקצת עונשים, כיוון שהוא רוצה שהילד שלו יהיה תלוי בו ויקרוב אליו ויפסיק לעשות עבירות, הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם באותו דבר, כי זה אבינו שבשמיים, אז הוא חייב לתת לך סתירה להעיר אותך לפעמים. מה נעשה שהוא שלח לך מסר קטן, לא הבנת, נתן לך מסר קצת יותר גדול, לא הבנת, נתן לך סתירה קצת יותר חזקה, לא הבנת, בסוף נותן לך ביתה, והביתה כבר זיזה אותך סוף סוף, והתחלת להופיע בבית הכנסת. יש כאלה אנשים כל החיים שלהם לא באו פעם אחת למניין, ביום שמת אבא שלהם, פתאום הם מופיעים לבית הכנסת 3 פעמים ביום. למה היית צריך לחכות שאבא שלך ימות כדי שתבוא? היית אבא, שיהיה לך אבא. זה המציאות. אין מה לעשות, זה דרך האדם.
אז יש שאלה. אתה אומר ככה, צריך לתת צדקה. אז גם בן אדם, אם אני בא ועם ז'קט, בא ברחוב, צדקה, גם צריך לתת לו צדקה?
צריך לתת, לפי היכולת. בדרך כלל, גם מה זה אדם עם אני בא? שאל אותך שאלה. בזמן השואה, אדם שהיה היום מנהל בנק, רשת של בנקים, יש לו משרתים, כל הבית שלו זה מיליוני דולרים. יום אחד הם העבירו חוק שאין ליהודים לא יכולים להוציא כסף יותר מהחשבונות בנק. מה שהיה לך בבית מזומן, נשאר לך. כל מה שיש לך בבנקים, הלך. עכשיו האדם הזה התחיל אחרי חודש לאכול קליפות של טפחי אדמה. הוא יושב בבית עם שנדליר של 20,000 דולר, עם נברשת, ואין להם מה לאכול. מחפשים בפחים. מה קרה לפפיון שלו? לפני חודש הוא הלך לחתונה עם פפיון וטוקסידו. ועכשיו אין לו, בא לבנק, מכניס את ה-ATM שלו, לא יוצא כלום, restricted, אין, אתה יהודי, אתה לא יכול לקבל כסף. מה עשו? התחילו להוציא את הדברים, תכשיטים, למכור לגויים, והגויים ידעו, זה יהודים, היו חונקים אותם, קונים את זה מהם בפרוטות. אז מה, הוא יכול לבוא עם עניבה וחליפה, כי זה הבגדים היחידים שיש לו, ואין לו מה לאכול. אנשים שוכחים שסך הכל לפני דור אחד, שבחו לקח את כל המולטי מיליונרים שהיו בגרמניה, שהיו כמו פה היום, בדיוק אותו מצב כמו היום באמריקה. כל יהודי שני הוא מיליונר, זה עובדה בדוקה. מכל שניים, אחד הוא מיליונר, אחד הוא שם יעזור, כן? וכל המיליונרים האלה שמיולי, מתחילת יולי עד אוגוסט, הם בכלל לא נמצאים פה, הם עסוקים בשטויות ובתאוות שלהם. אני מדבר על הדתיים, אני לא מדבר על החילונים. חילונים חיים כמו גויים, מה יש להם עם השם? כל הזמן מחפשים חופשות. אני מדבר על החרדים. אתה רוצה עכשיו לדבר עם חרדי, לעשות חוג בית? דבר איתי אחרי אוגוסט. מה? קיץ עכשיו. We're not around. חלק מהם...
הסיבה היא בגלל המיצוג שיש פה, הולכים לאבא שלי.
סיפורי סבתא, אל תהי תמימה. הסיבה היא בגלל שהם אוהבים את עצמם ואוהבים את הכרס שלהם, ואין להם שום קשר עם הקדוש ברוך הוא, ורק מה שמעניין אותם זה הבתים שלהם והכסף שלהם והיחטות שלהם. מי שקורא לעצמו דתי, מי שיש לו כיפה זה לא משהו דתי. תקשיבי טוב, אני מכיר כמה חרדים מיליונרים אמיתיים שהם בקיץ לא הולכים לאף מקום, ואם הם הולכים, הם הולכים להרים, למקום של קמפ, שיושבים לומדים שם תורה, בהרים. זה החופשה שלהם. ואם תראו איך המקום הזה נראה, מעברה נראית יותר טוב. יתושים, מקום כזה מגיל, ישן, לפני 40 שנה. ואנשים, כל בן אדם שנשתמטלפן אליו, איפה הוא? On vacation. באו לעולם בשביל vacation. מה נעשה שבספרים כתוב שאני צריך להיות, להתאמץ, להתקרב להשם, לעסוק בתורה ובמצוות? נו, בוא נגיד ככה. אני שואל שאלה. תגידו לי את האמת, אבל אנשים שהולכים לוויקיישן, בוויקיישן שהם יוצאים מהמסגרת היומיומית שלהם, הם מתקרבים להשם, או ההיסטוריה הוכיחה לנו שבאותו זמן הם כמעט ולא שומרים כלום? אפילו ברכת המזון אין להם זמן לעשות. חלק מהם יושבים במיאמי בחוף הים, חלק הולכים לפורטוריקו, יושבים בפריצות, חלק מהם הולכים שומעים מוזיקה של גויים, מסתובבים עם מכנסיים קצרים, מגפלים את הזקן שלהם עם גומי ומחביאים את הפאות, הם לובשים כובע קסקט. מה אתם יודעים אתם? אתם תמימים אתם. פה אחת, פה במדרשייה הזאת לפני שנה הייתה בחורה צעירה שהייתה גרה אצל משפחה שנחשבת סופר חרדית, עשירה, והם לקחו אותה למיאמי בפסח, 8 ימים של פסח, לקחו אותה למיאמי להיות, היא הייתה מטפלת בילדים. היא אומרת לי, מה זה? אני באתי, להביא אותי מהארץ בגלל שהתחלתי לרדת בארץ, שלחו אותי פה למשפחה חרדית, האישה לקחה חצי יום, לקחה אותי, הכריחה אותי לקנות בגד ים בקיני, אישה חרדית. אני אומר לה, אני לא לובשת כאלה דברים. היא אומרת לי, מה, אז אנחנו נבוא כולנו, נהיה בחוף הים ואת תלכי ככה? אל תדאגי, זה רק השבוע הזה, אחרי זה חוזרים למקום שלנו, הכל יהיה בסדר. צריך קצת להתפרק, צריך, שומעים? משפחה, אם הייתי אומר לכם איפה הם גרים, לא הייתם מאמינים, ברחוב הכי חרדי באמריקה אולי. הכל בלוף והבל ושקר, כי שמנו כזה מחסנו. אנחנו האנשים הקטנים, הפשוטים, אני קורא לכם מכל הלב, לא להתפעל ממה שאתם רואים כאן ברחובות פה. הכל כאן זה זיוף, הכל כאן זה שקר, אתם לא יודעים. ארץ ישראל זה לא יותר טוב מפה, גם שם יש שקר וזיוף. המציאות היא כזאת, תדעו לכם, שעל כל כך וכך אנשים שמסתובבים עם כיפה או עם פאות או עם כל האיפור ומה שקורה, בודדים דבוקים בהשם, בודדים, ממש בודדים. אחד הרבנים הגדולים היה שבוע במונסי, והוא אמר את זה במפורש, כמעט ולא נשאר שום אמת בעולם הזה. אבל אתם, אני אומר לכם, יש לכם יתרון שאין את זה לאותם עשירים. עשיר קשה לו מאוד להתקרב להשם. בתורה זה כתוב, אני לא המצאתי את זה. וישמן ישורון ויבעת. שמנת, אבית, כסית ושכחת את השם אלוקיך, לא יעזור כלום. מי שהיה תפרן ונהיה מיליונר, ב-99.999% מהמקרים ירד ביותר מ-50% ברמה הרוחנית שלו. עובדה, אי אפשר להתווכח עם זה. ומי שהיה עשיר ונהיה עני, התקרב להשם פי 2 או פי 10, תלוי כמה הוא רציני. מה רואים מפה? שכמה שקבלים יותר מכות ויותר צרות ויותר מחלות ופחות תענוגות, מתקרבים להשם. וזה התכלית של החיים. מה אכפת לנו? צבול 50 שנה, אז מה יקרה? מה יקרה? חוץ מזה שמי שמגיע לרמה של אמונה הוא בכלל לא סובל. בכלל לא סובל. מי שיש לו אמונה בהשם, מת לו ילד, הוא מחייך. בכלל לא דואג. הוא נשאר אהבה כל החיים, הוא לא דואג. בת כמה את? בת 50. מסכנה, כבר לא תתחתני. אשראי. זה רצון השם, מה את דואגת בשבילי? ברוך השם, ככה הבורא שלי רצה, ככה השם רוצה, ככה השם אוהב אותי. השם הרי מזווק זיווגים. אם אני רווקה, ככה השם רצה. למה? אולי זה אשמתי, אולי עשיתי דברים שאסור היה לי לעשות, אולי זה בכלל מהחיים הקודמים. מה, אני ארוג את עצמי על דבר שאין לי יכולת לדעת אם זה טוב או רע? הרי רק כשאדם מגיע להשם הוא בכלל מבין מה היה טוב, מה רע. מה שהוא חשב שהיה לו טוב, מראים לו שזה היה החורבן שלו, ומה שהוא חשב שהיה לו רע, הציל אותו. אומרים לו, בוא תראה, הפשיטת רגל שלך בשנת כך וכך הצילה את הילדים שלך מלרדת לתרבות רעה. אז מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אך, אם רק הייתי יודע, לפחות לא הייתי סובל 20 שנה בלב, כאבי לב, שפסדתי את כל המיליונים שלי. אם הייתי יודע שבזכות זה הילדים שלי ניצלו מכפירה, מלהיות גויים, הייתי רוקד ברחוב. מה יענה לו השם? אם היית קורא כל יום איזה חצי שעה על אמונה וביטחון, אז כן היית יודע. זה שסבלת 20 שנה כאבים בלב, זה בגלל שאתה מטומטם, בור ועם הארץ. ואני כבר הזהרתי ממטומטמים כמוך. מה כתוב בתורה? אין עם הארץ חסיד. אי אפשר להתקרב אליי בלי להיות מלומד. והדרך להיות מלומד זה להתחיל מאלף בית, לא מוו וחט וטט. החוכמה היא להתחיל מאלף בית. קודם כל תבין לאן אתה צריך להגיע. אחרי שתדע לאן פניך מועדות, תדע איך לבקש דיירקשן. איך מגיעים, איך ימינה, שמאלה, תעצור, תנוח, תיסע, תמשיך. זה החיים. התורה זה דיירקשן, אבל אם אתה לא יודע לאן אתה צריך להגיע, איך תשתמש בתורה? התורה זה ספר עם מפות. איך מגיעים להתגבר על הכעס, איך מגיעים לזיווג טוב, איך מגיעים לביזנס ביושר, איך מגיעים לחינוך ילדים, איך מגיעים לדבקות באשר. אבל אם אתה לא יודע לאן צריך להגיע, איך תדע איפה להסתכל? אתה לא יודע בכלל. קודם כל אתה צריך להבין, השם שם אותך פה כדי שתחפש אותו בכל מקום, בנרות, דבר איתו כל רגע, במכונית, ברכבת, בתהילים, בבוקר, בהמתנה לאוטובוס. יש לך צרות, אתה עומד לפני בדיקה אצל הדוקטור, אתה דואג, השם, תעזור לי לקבל הכל באהבה, תעזור לי לעמוד בניסיונות, תן לי להבין שהכל לטובתי.
יש גם את זה באנגלית?
יש את זה גם באנגלית, זה נקרא גרדן אוף אמונה. יש את זה באנגלית. כן, כבר הגיע ברוסית, ברוך הלאה. רבותיי, לסיום, לסיום. פעם ראשונה שאמרנו פה הרצאה בלי לדבר על צניעות, אי אפשר. אני רוצה להגיד לכם, להזכיר לכם, אני כבר רואה שהרבה מכם לא שמרה את הקלטת שלי על צניעות. יש לכם את הדיסק? יש את זה פה, לא? מה לא? אז עשינו פה דרשה, הדרשה הזאת עשתה הרבה רעש. הדיסק על הצניעות, לא? אני אביא לכם עכשיו, אחת מכם תראית איתי למכונית, אתן לכם עוד דיסק, תשמעו את זה פה, אני אתן לכם כמה, תעביר, אתם חייבים לשמוע את זה. אני רוצה להזכיר לכם, עיקר הניסיון של האישה בעולם הזה, זה העניינים של הצניעות. וצניעות זה לא עבירה רגילה, זה מחטיע רבים. מחטיע רבים, נכנס לקטגוריה שהקדוש ברוך הוא נועל בפניו את דלתות התשובה וזורק אותו לעזאזל. ככה כתוב. המחטיע את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. יבוא מציאות שהוא יתחנן, תנו לי לחזור את תשובה, תעזור, מתפלל יום ולילה, השם שם עליך איקס. למה? יחטאת אלפים ברחוב. לא כדאי לכם להסתכן בדבר הזה. בזה, אני לא מדבר איתכם כלום, לא שבת, לא כלום. הכל חשוב, הכל חשוב. הכל ביחד לא חשוב כאחוז מצניעות. תבינו את זה, שיהיה לכם הכרה. בעזרת השם שתתחתנו, תיזהרו מכל הפירות האלה שמושכות תשומת לב. זה יהיה החורבן שלכם. אני אומר לכם, לא יכניסו אתכם לעולם הבא. כי הקדוש ברוך הוא שונא זימה. זה פרשת השבוע, השבת. תזכרו אותי שתקראו את פרשת השבוע. בלעם, הנביא של הגויים, בא לבלק, אומר אלוקיהם שונא זימה. הוא לא מרשה לי לקלל אותם. לא יכול לעשות כלום. ידי כבולות. אבל אני זורק לך טיפ, תעמיד להם זונות ברחוב, הכל יהיה בסדר. 24 אלף מתו. אתם יודעים מה זה היה נקרא זונה בזמן התורה? פורש, תקראו. מרימה את החצאית עד לברך כדי לפתות את הגברים, או שמה פעמונים בעקבים שלה, בסנדלים שלה, פעמונים כדי שהיא הולכת, ישימו לב שהיא בסביבה. שומעים? מרה אומרת, אחד התאהב באיזה מישהי, רווק, רוצה להתחתן איתה, לא רוצה לעשות את העבירות, התחתן איתה. בא, פונה אליה, שלח שליח, רוצה להתחתן איתך, מצאת חן בעיניי, לא מעוניין בך. הוא בא לרופא, אומר לו, אני משותק, אני גמרתי, אני מת. חולה נפש, לא יכול, אני רק עליה חושב. אומר הרופא, תן לי לדבר עם הרב. הוא בא לרב, אומר לו, זה פיקוח נפש. אם לא, הוא מת, הוא ימות, הוא לא יכול, אין, הוא לא יכול לתושס. מה שנקרא, התחפף לו המוח. אומרים חזל, עושים על הוועידה, על אותו אחד, אומרים, נכון שזה פיקוח נפש, ימות? ולא תיבעל לו, לא נותנים לו רשות לקיים איתה יחסים. בא הרופא, אומר לו, תרוע הגזרה, אומר לו, טוב, אולי לפחות שככה תלך לפניי, כל יום תעשה לי איזו הצגה, כמה דקות, שאני אוכל לראות אותה, להירגע קצת. באו, עשו על הוועידה, פסקו להלכה, ימות ולא תלך לפניו. לא מדובר בבגדים לא צנועים כמו היום, בגדים סופר צנועים, מאלף עטף. ימות, שימות, יהודי ימות! מה? פיקוח נפש דוחה הכל, ימות. שימות, אין ברירה, לא תלך לפניו עם גדים צנועים. באו עוד פעם, הרופא פעם שלישית בא לרבנים, אומר רבותיי, טוב, לפחות שידבר איתה מעבר לקיר, מה שנקרא בימינו טלפון. היא תעמוד מעבר לקיר, הוא יעמוד, שלום, מה שלומך היום? איזה יום יפה, היום דווקא חם, אתמול היה קר, שבוע הבא אני נוסע לבקר את ההורים, סתם דברו על הוודה. כדי שתנוח דעתו מבחינה פסיכולוגית, גם זה משהו. מה המסקנה? הלכה למעשה, זה הלכה, זה לא צחוק, ככה זה בשמיים. ימות ולא תדבר איתו בטלפון. יש פה אחת שיכולה להרים את היד ולהגיד שהיא כל החודש לא מדברת עם גבר בטלפון? על שטויות. איזה ידיד מהעבר, איזה בן דוד, איזה מישהו, לא יודע מה, שכן, שכנה, אחד שפעם יצא איתו לשידוך, לא יודע מה. אם יש, אז אשריכם. אז בסדר, ברוך השם, אני יודע מהמציאות של היום, הבנות הן לא בסדר. לא בסדר, ולא לא חוכמה להגיד יהיה טוב, יהיה טוב. צריך עכשיו, שוב יום אחד קודם, אל תאמר, לכשאפנה שני שמה לא תיפנה. האומר הכתה ואשוב, עכשיו אני עושה קצת חטאים, הרב, אני עושה קצת חטאים, אבל תראה, שאני אתחתן, אני כבר לא אעשה את זה. אתה יודע, מי אמר שתחתני? אולי מחר לא תקומי בבוקר. האומר הכתה ואשוב, כתוב, זה לא אני המצאתי את התורה. אני לא המצאתי. אם אני הייתי ממציא, אולי הייתי עושה דברים אחרת בהבנה הטיפשית שלי. אבל השם, הכל יכול, המושלם, כתב, האומר הכתה ואשוב, אין מספיקים בידו. והרמב״ם כותב שהעונש הכי גדול היהודי שמונים ממנו את דרכי התשובה. לכן אני ממליץ מאוד שתשמעו את הדיסק הזה כל יום, לא פעם בחודש, לא פעם בשבוע, כל יום. אם את אוהבת את עצמך ואכפת לך מי באמת יהיה השידוך שלך ואיזה ילדים יהיו לך וכמה פרנסה יהיה לבעלך וכמה תהיו בריאים, והכי חשוב איזה עולם הבא יהיה לך, כן? כל יום תשמעי את זה עד שתרגישי שאת כבר 100%. כל עוד את לא 100%, את לובשת בגדים צמודים, את לובשת, אני יודע מה, מי שנשואה, פאה לא מאוד, לא צנועה, יותר מדי מקאפ ועודם. הרי אמרתי את זה פעם לאיזו אישה שהתווכחה איתי בשיעור, אמרתי לה, תראי, אני אשאל אותך, שהיא אמרה, מה? כל מי שמתאפרת היא פרוצה? איך אתה מצייר את זה? זה מוגזם. אף פעם לא שמעתי מישהו מעיז להגיד כזה דבר, הלכתי להרבה הרצאות על צניעות. אמרתי לה, תגידי לי, אני אשאל אותך, כשכבר את התחלת, אז כבר הסגרת את עצמך, תגידי לי, לפני שאת יוצאת מהבית ואת מתאפרת, עם יד על הלב, את מתאפרת בשביל העולם, בשביל האנשים שיראו אותך, או שאת מתאפרת בשביל עצמך כמו שאת טוענת? אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי, היא אומרת. אמרתי, בסדר, יש לי רק שאלה אחת, אבל תהיה אמיתית. אם היית בטיסה והמטוס שלך היה נוחת נחיתת חירום, וכולם מתו ואת היחידה שנשארת, עם הכלי איפור שלך, ואת מסתכלת באי איפה שנחתת, יש רק שימפנזים. אין כלום שם, פילים, עריות, אין אף בן אדם. היית קמה בבוקר ועומדת רבע שעה או חצי שעה כמו שאת עושה כל יום עם האיפור שלך בשביל שתרגישי טוב עם עצמך שם בג'ונגל, או שכבר לא היה אכפת לך איפור, מראה, את זורקת את זה לפח? היא חשבה כמה שניות, היא אמרה, בטח שלא הייתי מתאפרת. אמרתי לה, את רואה? את אפילו את עצמך הצלחת לשקר. זה מה שכתוב, שמנו כזב מחסנו, מתחבאים אחרי הבלוף. וזה הקדוש ברוך הוא מזהיר, תתעורר, אתה חי בשקר, אתה מרמה את עצמך. אני רוצה להרגיש טוב, יפה בשביל בעלי, שקרנית, שבאים אלייך הבית, את לבושה כמו סבתא יחנה, שאת הולכת לחתונה, את לבושה כמו מסתבל, מה קרה? איפה בבעל של בעלך? זה צריך להיות הפוך, חתונה זה לא בעלך, את בכלל לא רואה אותו, את יושב במקום אחר. חתונה זה משה ויצחק ואברהם וכל האחרים שהסתכלו עלייך. בבית זה בעלך, תלבשי בבית, תתאפרי בבית. בבית גם מותר לה בלי פאה בכלל.
באמת?
כמובן, זה לא מומלץ ליד הילדים, אבל מי שאין לה ילדים יכולה לבוא לבעלה בלי כיסוי ראש בבית. כל עוד הם לבד. זה לא מומלץ, כי לפעמים דופקים בדלת, אז מה, כל פעם היא תלך, תשים, תוריד, לכן שמים.
באמת?
כן, אבל נגיד אם היא יודעת שעכשיו נמצאים באיזה מקום, באיזה דירה, אני יודע, באיזה מקום רחוק, ואף אחד לא ידפוק בדלת.
חשבתי שהבית זה כמו בית המקדש, שעשו גם בוא נסתובב.
לא, לאישה יש מצווה להיות יפה לבעלה, ואישה אין לה חיוב להיות עם כיסוי ראש ליד בעלה. בעלה מותר לו לראות את השערות שלה. מותר. אין בזה שום מסירות נפש, אמרתי לכם, לאישה מול בעלה בחדרי חדרים יש מצווה כמה שיותר להיות יפה. הכל מותר לה עם בעלה מבחינת איך להיראות ויופי. אמרתי לכם, הבעיה היא שהיום דופקים בדלת, השכן הזה דופק. מסביר לכם, עוד פעם, קירות הבית שהיא לבד בבית ואין אף אחד, אז לכאורה היא צריכה להגיד, אני יכולה להיות בלי כיסוי ראש, אז אומרים קירות הבית, אבל אם היא עם בעלה... נהיה לה מצווה עם בעלה לעשות כל מה שיועיל ליחסים שלה עם בעלה. ואם בעלה אוהב אותה עם השערות שלה ולא עם הכיסוי ראש, מותר לה. זה ההלכה, מה אתם ממציאים תורה חדשה? מסירות נפש, יפה, אם בעלך לא אכפת לו.
אני הייתי אצל הרב, אמר לי משהו אחר, הוא שאל אותי אם אני לא מכסה את הראש בבית, אמרתי שלא. אז הוא אמר, תתחיל
לחסות את הראש בבית.
לא, גם שאני עם בעלי. אמרתי לו. אז הוא אמר, לא, תתחיל לחס וגם את הראש בבית.
לא יודע מי זה אמר לך את זה. יש הלכה ברורה לאישה. אתם יודעים, לא, אין כזה דבר פירושים. אתם יודעים.
אבל עובדה, זה איזה
בית. כתוב בזוהר,
כתוב בזוהר שאישה אסור לה לגלח את שערות ראשה. חייבת שיהיה לה, זה היופי של האישה, זה השערות שלה וזה לבעלה. לכן אנחנו הספרדים, למשל, שהולכים לפי הקבלה, לא, אסור לגלח את הראש. יש אלה, נגיד, סטמרים שעושים כל מיני דברים שהם עשו לעצמם תקנות, אבל מעיקר הדין, אישה צריך שיהיה לה שיער בשביל בעלה. ואם הרב הזה שאמר לך את מה שאמר היה צודק, אז מה צריך שאישה תהיה לה שערות אם אסור לה להראות את זה לבעלה? עד רבה שתגלח את זה, ואצלנו זה עבירה חמורה לאישה לגלח את שער ראשה, עבירה חמורה. לסיכום רבותיי, מה שמותר, אל תמציאו גזרות שמותרות, מה שמותר, מותר. אני רק מדבר באופן כללי, מה שאסור, אסור, וזה מה שחשוב. תתרכזו במה שאסור. למה מה שמותר אתם רוצות להחמיר ולא לעשות? זה הצעת היצר הרע. מה אתם חושבות? אני לא אמרתי שפאה אסורה. אמרתי שרוב הפאות לצערנו הן לא מותרות. כן. בסדר, אז אמרתי לכם. אני שאלתי רב אחד צדיק, למה הוא מרשה לאשתו ללכת עם פאה? סתם הייתי סקרן, אז הוא אמר, בדור הזה זה לא מה שהיה פעם. ואין ברירה פשוט, אין, היא הולכת לעבודה איפה שהיא עובדת, אין ברירה פשוט. אני לא רוצה לשבור לה את הנפש. אבל הפאה של הצנועה, קצרה, כמו שצריך. אבל מה המציאות? היום לבוא ולהגיד לאישה שמתחתנת בכלל אסור פאה, צריכים לשקול את זה טוב טוב, כי זה יכול להזיק יותר מלהועיל. אבל בשום פנים ואופן, לא משנה מהם הנסיבות, אין שום היתר לאף אדם בעולם, גם גדול הדור אפילו, להתיר פאה שחורגת מכללי ההלכה. אין לנו רשות להרר על ההלכה. יש לנו הלכה, קיבלנו בהר סיני הלכה, נגמר הסיפור. אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, הבן אדם הזה הוא חלש, תתיר לו לחלל שבת. שידליק חשמל בשבת, לא נורא, מה פתאום? מה פתאום? השם אמר באיזה נסיבות מותר, פיקוח נפש. אם השם היה חושב שאם אדם חלש מותר לדרבן אותו לשמור מצוות על ידי שמתירים לו לעשות חצי חצי, אז השם היה אומר, בתור מתחיל תעשה חצי, אבל אין יותר. או שאתה אומר לו מה שצריך לעשות, או שאל תגיד כלום. אם אתה בא ואומר, תראה, אתה בתור מתחיל, את בתור מתחילה מותר לך מכנסיים, מותר לך, מה פתאום? מי יתיר? מותר לך ללכת לחתונות מעורבות, מותר לבעלך, סדר, בתור התחלה. זה צריך שיקול דעת רציני. לסיכום, בעזרת השם, אני ממליץ לשמוע את הקלטת הזאת, הדיסק הזה של הצניעות, לא כל שבוע, כל יום. כל יום. תקחי לך את הווקמן, אני יודע, את הטאפ, יום אחד שלא בא מרצה פה, שימו, תשמעו. זה מזעזע, מחזק.
יש לי שאלה אליך.
כן.
דוגמה, אוכלים ארוחת ערב, אני בבית ואני מורידה את הכיסוי ראש. אוכלים ארוחת ערב, אני צריכה לעשות ברכה, נכון?
כן.
דבר שמכסה לפה, אני צריכה לעשות ברכה אחרי שאני מכסה לפה. אז אני בלי כיסוי ראש, אני צריכה לרוץ, לשים את הכיסוי ראש.
נכון. כמו גבר, ככה הרב עובדיה מביא שצריך לחנך את הבנות לחסות את הראש שהן ברכות.
אז למה פה לא נשאר כל הכיסוי ראש?
את בכלל לא מדברת למה שאני אמרתי. אני לא אמרתי שעדיף לא להיות עם כיסוי ראש בבית, בטח שעדיף שכן. אני רק אמרתי שאישה מתייחדת עם בעלה בחדרי חדרים, במקום שלא יראו אותה אף אחד, לא הילדים ולא השכנים ולא מי שידפוק בדלת, אין לה חיוב באותו זמן חסות את הראש, אלא הפוך. אם היא מרגישה שבעלה מעדיף שהיא תוריד את הכיסוי ראש, מותר לה להיות עם בעלה בלי כיסוי ראש. מה אתם ממציאים תורה חדשה? לילה טוב, כל טוב.